עכשיו ב-103 FM. ספורט עם קופמן ומליניאק.
שלום לכם וערב טוב, ספורט כאן בארץ אין, אבל אם חשקה נפשכם לראות כדורגל, ליברפול מארחת את מנצ'סטר יונייטד, היא הראשונה בטבלה יונייטד, בספורט 2 בשעה 6:30, האולפן ייפתח ב-6 ורבע, תקבלו שם את צ'כנר ואת אורי אוזן. בקיצור, יש סחורה שוב, 6 ורבע, איך אתה אומר, איך אצלך בזה? רבע, 15 אחרי 6, איך אתה אומר?
6 ורבע?
כן.
6 ורבע זה מספר מסובך.
כן.
רבע לשבע, זה 7, אין רבע.
כן. אז בקיצור, ספורט 2, אנחנו גם נדווח מהמשחק הזה, כבר אנחנו על הערוץ, ומחכים לפתיחת האולפן.
ביבי צאצא לך?
למה? מה רוצה?
שכחתי, אתה יהודי. לא, הוא מדבר רק עם ערבים עכשיו.
אני, בוא נע, תקשיב, אותי קונים בזול, אריה. תאמין לי, 100,000 שקלים,
אבל,
אני רק...
אבל אין הצעות.
ארום ברחובות, איזה איידה ביבי. הוא לא צריך אותי. הוא יודע, אתה מבין? באמת, שהוא מחפש זונה פוליטית, אני ישנה שם.
אבל תמשיך...
ישנו ישנה.
אבל תמשיך להתאמן. תמשיך להתאמן, לרוץ ארום
ברחוב. אני מחכה שמישהו יתקשר, שמישהו יתקשר. אני יכול לביבי, אני יכול לאריה דרי, כולם. אני יכול משותפת.
עם אביב גפן חבר שלו, גם אתה יכול.
נכון, אתה מבין? אין איזה. אני רץ עם השלט. מעכשיו עד ה...
אבל זה בתשלום.
מה?
רק בתשלום.
אני לא עובד בחינם. מה לעשות? אתה מבין? אתנן אפלטיש.
עם חשבונית.
ברור. מה אנחנו זה? גנבים?
מה זאת אומרת?
כן. מה רציתי להגיד לך, אתה גם רוצה שיפתחו הליגות בשבוע הבא וכאלה?
בוודאי.
לא? בוודאי. התעייפת כבר, אתה אומר. אין כדורסל, אין כדורגל, אין כדוריד.
אשתי כבר... עוד מעט מגרשתי מהבית.
תגיד לי, את משחקה של נבחרת ישראל בכדורעף היום נגד אוסטריה, אתה תראה?
תרם מספיק אותי, אבל אני אראה.
תרם מספיק אותי כי הוא לא התחיל.
נכון.
אבל אתה תראה. אתה יודע שאם מנצחים חוזרים לאליפות אירופה אחרי כמה, כמעט 50 שנה.
כן.
לא כמעט, 50 שנה.
אתה יודע מה הבעיה עם כדורף? אתה יודע שבן דודי השחקן שישייה בנבחרת ישראל.
למה אתה עכשיו מדבר עליך?
יש לי קשר לכדורף. המאמן מספר אחת בישראל, גל גלילי. זה הבן של בן דודי, אנחנו במשפחה כדורה כדורף.
חשבתי שתגיד לי מיכה שמבן, על אבא שלום.
מיכה שמבן איש יקר, ואורי פינצ'וק.
כן, היה גם וגם.
אז אני אומר לך...
גם כדורף, גם כדורסל.
יש בעיה עם כדורף.
שרון ייבדל לחיים ארוכים.
נכון.
כן.
כדורף יש בעיה.
מה בעיה?
הוא לא מוגבל בזמן.
אבל תקשיב.
אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
אבל אתה לא יודע, יש שינויים בחוקה. היום המשחק מאוד מהיר, כל נקודה נספרת.
הם כבר 29, 27.
זה יש גם, בטח שיש. אם יש לך שוויון, אז כן.
אוקיי.
אבל שוב, אין לך את הקטע של, כמו שבזמנך, הכדור עובר. אתה הבין? אין, היום כל דבר נקודה, לך על זה, זה משחק, סדרו אותו טלוויזיונית, יופי של... נדמה
לי אבל לא מספיק לנו, ניצחון, אנחנו צריכים גם שבולגריה תנצח את...
תגיד לי, בולגריה זה אחת הנבחרות הטובות בעולם.
נכון, אבל לא מספיק לנו רק זה.
אם אנחנו נצחים את בולגריה היום, זה סנסציה בקנה מידה כדורפני, אבל זה לא קורה.
מי יש שתי הקבוצות הנוספות בבית?
יש את אוסטריה שדפקנו להם כבר 3-2, אתה הבין? אבל הם ניצחו אותנו 3-0, אז הם יקדימו אותנו בכל זה, בכל...
יש איזה קומבינה, לא יספיק לנו...
אריה...
הניצחון שלא יהיה לנו, גם לא יספיק.
תקשיב, לא יהיה לנו ניצחון היום בזה, אבל זה חוויה לצפות.
יאללה.
חוויה לצפות באחד הנבחרות טובות בעולם. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, תום זוהר. ברדיו צפון, 104.5 פלא בלסון, בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון. אתה מוכן?
יאללה.
ארז כלפון, יושב ראש מנהלת ליגת העל. אהלן, אני רב טוב.
ערב טוב אירון, ערב טוב אריה.
אהלן.
ארז, אני רואה באמת, תדע, כל איך אומרים, בר בירב, מתחסן, חבר'ה פשוט נלקחים מהרחובות, כי יש עודפים בחיסונים, בבתי החולים, וגם מרפאות או מרכזי חיסון, לא רוצים לזרוק מגשים, נזכיר, הכל מגש זה אלה בקבוקונים, ודווקא את הכדורגלנים, אני מדבר תחת מה שפיקוח שלך, ובכלל שחקני שעה ליגות, והמשלחת האולימפית, שאת כל זה אני מסכם ב-2000 איש, לא מוכנים לחסן. מה אתם הולכים לעשות עם זה?
אז תראה רון, כפי שאתה יודע, ההחלטה נתונה בידי משרד הבריאות. אנחנו למעלה משבועיים נמצאים יום-יום בלחץ מתמיד על אנשי משרד הבריאות על מנת לאפשר, אני מדבר על ליגות מקצועניות ועד אולימפי, אני לא מכיר את המספר, אנחנו מדברים על כ-1,500 חיסונים שכולל את השחקנים בליגות המקצועניות, מאמנים, צוותים מקצועיים ומנהלים, סך הכל 1,500 חיסונים. אנחנו הצענו למשרד הבריאות לעשות את כל הטיפול אצלנו באצטדיונים, לקבל בדיוק שמית תעודת זהות, כל שחקן ושחקן שמנה אחת לא תלך לאיבוד. נתנו תוכנית מלאה למשרד הבריאות, מחכים לאישור. בשיחה האחרונה שקיימתי היום בבוקר עם אנשי משרד הבריאות, אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שבשבוע הבא יאפשרו לנו להתחיל את החיסונים בקרב הקבוצות, אבל כפי שאתה יודע רון, זאת החלטה של משרד הבריאות. עד היום הם לא רצו להעדיף את הכדורגלנים, אני מקווה מאוד היום אחרי שהתחילו את 45 יאפשרו לנו לעשות את החיסונים כך להביא את הליגה הזאת לסיומה.
אבל אתה יודע, באמת, עכשיו אנחנו נמצאים בזמן בחירות, ועם כל הכבוד למשרד הבריאות, מי שמחליט זה נתניהו, וראש הממשלה נתניהו. למה הביטול תורה זה בכלל לפנות למשרד הבריאות?
פרופסור, שאם אני לא טועה שמו בועז לב, הוא יו"ר ועדת התיעדופים במשרד הבריאות. בסופו של דבר אנחנו חייבים לנהל את זה מקצועית מולו ומול פרופסור גוטו וכמובן פרופסור הקורונה. אני רוצה להיות אופטימי שבשבוע הבא יאפשרו לנו לחסן את הכדורגלנים בליגות המקצועניות, וזה כמובן אחרי הרבה שיחות בשבועיים האחרונים.
זה הקטע של החיסונים. עכשיו בוא נדבר
רגע. רוטשטיין מסדר בוונטה, מסדר לך
למי שאתה רוצה. לא, אני לא רוצה בוונטה. אני רוצה שרועם יחליט, מה קרה?
לא, זה רוטשטיין, זה לא איזה מישהו מהרחוב.
ארי, אנחנו רוצים לעבוד בצורה מקצועית, לכן העברנו את כל התפעול של הנושא למשרד הבריאות כדי להקל עליהם. הם לא צריכים להקים דברים מיוחדים, רק לתת לנו את 1,500 חיסונים, ואנחנו נדע ביחד עם מדה, כפי שאנחנו עושים את הבדיקות, לעשות את החיסונים. אנחנו יודעים לגמור את זה ביום אחד, מקסימום ביומיים. יש תוכנית מוכנה, מחכה לאישור משרד הבריאות.
תשמע, תגיד להם גם, זה לא 1,500, זה 1,498. ינקה לב ואיזי כבר קיבלו קבוצת סיכון.
תגיד לי אבל דבר אחר.
זה כבר בשיחה היום.
כן, ארז, דבר אחר. למה המנהלת לא דואגת לבדיקות מסודרות כמו כל המנהלות באירופה? אוקיי? כל המנהלות באירופה בדקנו, כולן דואגות לבדיקות מסודרות לפחות אחת לשבוע לכל הקבוצות שמשחקות. שם הקבוצות מקצועניות, זה לא כמו אצלנו, אתה יודע, חצי, רבע וכאלה. למה?
רון, שאלת אותי את השאלה הזאת לפני חודש וחודשיים.
אני שואל אותך מה תחילת הקורונה.
אני ארענן את זיכרונך. אנחנו עם תחילת מגפת הקורונה הצענו הן למדה שקיבלנו מהם את האישור, איך שאנחנו עובדים היום, ואני אחזור על זה, שהם עושים את הבדיקות. באנו למשרד הבריאות במטרה לאפשר את הבדיקות. משרד הבריאות סירב בכל תוקף מכמה סיבות. סיבה עיקרית, בדיקות זה משאב ציבורי, והם לא הסכימו בדיוק כפי את החיסונים לתעדיף את הכדורגלנים, כי יש להם מבחינת סדרי עדיפויות דברים אחרים, וכמו שאתה יודע, בדיקה זה דבר שהוא משאב ציבורי והם צריכים להם.
זה לא נכון, ארז. רגע, אני רוצה להגיד לך על עצמי. אני נבדקתי, רגע שנייה. אני נבדקתי פעמיים. רגע, ארז.
כדי לקבל, לצורך עניין, 1,500 בדיקות קורונה כל שבוע.
לא, ממש לא. ממש לא, ארז. אני נבדקתי פעמיים.
נכון.
שילמתי כסף.
גם לא, גם בלי תשלום.
לא, שילמתי כסף. כי רציתי תשובה מהירה.
תשלום, אנחנו כבר הסכמנו לשלם בעבר.
נו, אז מה, מה?
אמרנו שאנחנו נשלם על הבדיקות.
אז מה, אתה רוצה להגיד לי שקבוצה לא
אישר לתת לנו בדיקות? עכשיו אני רק אומר לך.
לא, אבל מה זה משרד הבריאות? מה הוא קשור בכלל? אתה הולך, יש לך קבוצות בצפון? לכו לרמב״ם.
כל מי שנוסע לחו"ל הולך למקום, עושה בדיקות.
כל טומטום הולך ברחוב, נבדק. מה קרה לך?
קודם כל, כדי לעשות בדיקות, אתה צריך לעשות כמו שאנחנו עושים בנוהל, וזה התקנון שמאפשר היום את קיום הליגות, שאם יש תסמין למאמן או שחקן, הם מגיעים.
ארז, זה לא נכון. ארז, זה לא נכון.
זה מאוחר מדי.
ארז, אתה רואה מה קורה בקבוצות הבאות?
תביא לעוד חולים, אתה חייב לעשות את זה בצורה...
לא.
תקנים למקומות.
השיטה אומרת שטעיתם. התוצאות בשטח אומרת שהפעילות מוטעית לחלוטין. ולראיה, יש קבוצות עם 5 חיוביים, קבוצות עם 6, כל הדברים האלה, כי אין בדיקה לפני.
לא,
אין מנהלת באירופה שלא בודקת.
כי אני מסביר לך, מבחינת כמות הבדיקות שקבוצות הכדורגל המקצועניות עוברות על פי התקנון, אנחנו מדברים כבר על אלפי בדיקות, כי היום אתה צריך להבין.
לא, אבל זה לא, צריך בדיקה פעם בשבוע, ארז.
כל הקבוצה, כ-30 איש, עוברים במיידי, תוך שעתיים
בדיקות. אחרי שנדבקו 6.
וזה מה שמאפשר...
לא, ארז, לא, אין מניעה. תקשיב.
זה בדיוק מה שמאפשר והשיטה הזאת עובדת.
לא, היא לא עובדת. היא לא עובדת. היא לא עובדת.
ואנחנו רואים שהיא גם מצליחה.
היא לא, היא לא, היא לא מצליחה, והיא בטח לא עובדת.
לדעתך היא לא מצליחה.
לדעתי, יש לך עכשיו...
תקשיב.
הצלחה גדולה, פנומנלית, אוסקה.
יש תסמין לשחקן.
לא, אבל למה תסמין? למה אתה לא בודק לפני?
פחות מ-8 שעות.
תגיד, למה אתה לא בודק לפני, כמו כל המדינות הכי מפגרות באירופה? ואתה מספר לי, אם אתה משלם, כפי שאני שילמתי, וכפי שאני אשלם גם את הבדיקה הסרולוגית אחרי החיסון השני אני אשלם, כי אני לא מחכה לאף אחד, בטח לא למדינה ולרשויותיה. אם אני משלם אני מקבל תוצאה. למה אתם לא עושים את זה? פשוט
היום,
מאוד.
כדי לקבל באופן מרוכז, כפי שאנחנו עושים על פי התקנון, משרד הבריאות צריך לאשר את זה.
ואתה, אתה נתלה ברגולטור, והשיטה היא תפוקה.
מבחינה תקנון שהיום מוסכם על משרד הבריאות, מי שחולה עושה בדיקה. הדבר
זה לא נכון. זה לא נכון.
הסיבה השנייה, שגם הפרופסורים במשרד הבריאות, ובסוף הם קובעים את המנגנון הבריאותי,
ממש לא.
לא אני ולא אף אחד אחר.
זה לא נכון.
כל שבוע 1,500 איש לבדיקות קורונה, מכיוון שהבדיקות לא מדויקות, אנחנו יכולים למצוא בכל שבוע מאות חולים כתוצאה.
זה לא נכון. זה לא נכון.
אני אומר לך שאני מאוד מרוצה.
אתה מרוצה, אבל הציבור לא.
אני מקווה מאוד שלא יהיה מחסור, כי לאחרונה יש מחסור בבדיקות.
איזה מחסור? על מה אתה מדבר?
אתה רואה שמשרד הבריאות הולך לשנות את הנועל רק אחרי אישור רופא לתת בדיקה, ומבחינתנו אנחנו יודעים לנהל את הליגה עד שכולם יתחסנו, ושעשינו את זה ממרץ הקודם.
ארז, תקשיב, כל נוסע, כל מפגר פה שרוצה בדיקה בבית חולים, בתשלום, לקראת נסיעה לחול, הוא רק אומר נסיעה לחול. תגיע מחר ב-8 בבוקר. על מה אתה מדבר איתי? אני עשיתי את זה 6 פעמים. איזה סיפורים אלה? כל בית חולים בישראל עושה את זה.
אני אעשה 1,500 בדיקות כל שבוע. אחד, אני צריך לקבל איזה אישור ממשרד הבריאות.
איזה אישור אתה שלם? איזה אישור אתה קונה את זה?
ולהביא את השחקן לבית חולים או למקום. אני צריך לעשות את זה במהלך שבאים ובדוקים במגרש. רגע, משרד הבריאות לא אפשר, הסברתי לך, משתי סיבות. אחת, שהוא לא נותן את המשאב הציבורי בצורה כזאת שאני יכול לעשות כל שבוע ללפעמים.
אבל כל טומטום נבדק כאן בבתי חולים.
אבל תקשיב למה שהוא אומר לך.
אריה, אני נבדקתי.
בסדר.
אני לא נבדקתי לבד.
תקשיב, מה שהוא אומר לך, הוא חוזר 1,000 פעמים ואתה חוזר על זה.
נכון, כי אני שם, הוא לא.
תקשיב למה שהוא אומר. אתה יכול כל יום ללכת, לשלם, לעשות בדיקה.
רגע, אני ועוד 4,000 איש.
רגע, אבל כל אחד מהם בא בנפרד.
שבוא בנפרד.
רגע.
כן.
אם באים 1,500 איש באופן קבוע כל שבוע, זה מה שהוא אומר לך. להיבדק, צריך אישור משרד הבריאות.
כל קבוצה שהיא מונה סגל השחקנים שלה מונה, בוא נגיד 30 איש, סתם 30 אני הולך, נכנסים כל אחד, עושים בדיקה 30 איש, משלמים את המכפלה של הבדיקות להתראות.
מה עוד שזה לא באותו מקום?
מה זה?
בחיפאים בחיפה.
מה זה משנה איפה?
אני אומר
רגע, בגרמניה זה באותו מקום, ביוון זה באותו מקום.
אתה לא מקשיב, אני מדבר אליו. אני אומר לך, ארז, זה לא ש-1,500 איש באים באיזה יום לאיזה תחנה להיבדק. חבר'ה מבאר שבע עושים את זה בבאר שבע, 30 בחיפה, 30 בוולפסון. אני לא מבין באמת מה הבעיה.
אריה ורון היקרים, דנו בנושא הזה במרץ לפני שנה. בסופו של דבר, משרד הבריאות שאיתם ישבנו והתייעצנו, איתם קבענו את הפרוטוקול. אני רק מזכיר, כל שחקן יכול באופן עצמאי לעשות בדיקה אם הוא חש לא מרגיש טוב או דברים כאלה. אבל מעבר לכך, אנחנו יודעים לתפעל את הנושא הזה, שברגע ששחקן לא חש טוב או איש צוות מקצועי, מיד כל הקבוצה מקבלת בדיקות. אם אתה שולח כ-1,500, והסברתי את זה כסיבה שנייה, כל שבוע להיבדק, אני אומר לך שאתה תמצא פה בטעות כמעט חצי חולה קורונה, כי גם הבדיקות לא אמינות ב-100%.
הבנת רון?
אני יודע, ואתם רואים עובדה בתוצאה.
לא, מה שהוא אומר,
גם הזריקה לא אמינה.
לא, גם הזריקה.
הסגר לא יעצור אותנו.
מי אמר שהבדיקה לא אמינה?
ואת החיסונים, אתה גם להביא את הליגה הזאת לסיומה.
מי אמר שהבדיקה לא אמינה?
עוד פעם.
משרד הבריאות שולח אותך לבדיקה, היא לא אמינה?
הבדיקות
חלק מהבדיקות לא, לא
גם חלק מהזריקות לא.
זאת אומרת שאם תעשה כל שבוע
מחנה, אמרו שהבדיקות יכולות לצאת לא מדויקות, ולכן אנשים יכולים להיות חולי קורונה.
אז למה אתה שולח אותם להיבדק?
ובכך אתה יכול להביא לסיכון.
אז מדוע אתה שולח אותם להיבדק? אם משרד הבריאות טוען שהבדיקות שלו הן פרטיה ולא אמינות, מדוע אתה שולח את השחקנים להיבדק?
כי בסוף אם יש תסמין, זה היום הממצא היחידי שיכול לתת לך תוצאה, ובסופו של דבר זאת הבדיקה.
כמה אנשים תסמינים יצאו שליליים?
וגם פרופסור גרוטו אמר את זה ברעיונות.
זה שהוא אמר הוא לא אלוהים, אתה יודע, עם כל הכבוד, תחליט.
של שחקנים לבדיקות, הרבה מהם ייצאו חולים.
ארז, ארז זה לא עומד, תקשיב, ההיגיון לא קולט.
הוא לא אלוהים, אבל הוא מחליט.
רגע, אני אומר עוד פעם, אם פרופסור גרוטו, ודיברתו לפני שעה, אתה אומר שהוא אומר שזה לא אמין הבדיקות. לשם מה אתה נשלח לבדיקות? אני הלכתי חשוד שיש לי תסמינים. יצא שלילי. אני לא מבין על מה אתה מדבר איתי.
אני יודע לנהל את הליגה בתקנון עם משרד הבריאות. לא הבנתי איפה הבעיה.
הבעיה היא שאתה מנהל אותה. הבעיה היא שאתה מנהל אותה עם משרד הבריאות.
הבדיקות זה בסדר.
לא, גם החיסונים. גם החיסונים.
אנחנו מנהלים איתו את הליגה בצורה מצוינת.
אבל אין לך ליגה. אבל אין לך ליגה. תבין, אתה כבר חודש בלי ליגה.
אנחנו מקיימים, כל עוד אין סגר של הממשלה, הליגה מתקיימת, ואתה רואה שמשחקים מתקיימים.
בכל המדינות, תגיד לי, באנגליה אין סגר? תגיד לי, באנגליה אין סגר? בצרפת אין סגר? בגרמניה אין סגר? אני שואל אותך, אתה לא עונה לי, ארז, אתה לא עונה לי.
כשהוא
מדבר, כמובן שהוא מדבר, תנה תשובות. בגרמניה אין סגר, באנגליה אין סגר.
זה משהו אחר.
מה משהו אחר? מה זה רפואה אחרת? רגע, זה רפואה אחרת.
צריך לשחק כדורגל, ואת זה אנחנו שמנו גם.
אז אתה מאמר על הסוסים הלא נכונים.
לשחק כדורגל עם כל התנאים הנדרשים. אני אומר לך,
הלו, כל התנאים הנדרשים קיימים באירופה כבר מיוני. תפסיקו עם זה.
כדורגל לא משנה, וניתן לכם 1,500 בדיקות בשבוע, היינו עושים. בסופו של דבר נקבע עם משרד הבריאות הפרוטוקול שעליו אני מדבר, ואיתו אנחנו משחקים כדורגל ועושים את זה בצורה מושלמת.
בצורה מושלמת, שוב, אני נותן לך את כל מדינות אירופה. תמיד, אתמול התקיימו איזה 711 משחקים בעולם. אתה מבין, המדינה המפגרת היחידה שאין בספורט זו ישראל.
זה לא קשור.
מה זה לא קשור? מה זה לא קשור?
בגלל שהממשלה החליטה.
אבל הממשלה זה עדר של מפגרים. מה זה החליטה?
מה אתה רוצה, שיחליף את הממשלה?
לא, שידבר עם ראש הממשלה, הוא קובע. זה הכל פוליטי פה. אתה לא מבין?
כבר דנו בדיון. תראה, אתה יכול להגיד דברים, אתה מראיין ברדיו.
אבל הם מפגרים, עובדה. בציוט.
בלי לתקוף ובלי להגיד פוליטי או לא. אני בסופו של דבר בא עם טיעונים למשרד הבריאות מקצועיים כדי לשכנע אותם למה משחק כדורגל. בסופו של דבר, אני בא עם כל הנתונים שאתה אמרת. בכל אירופה משחקים כדורגל. השחקנים נמצאים בבידוד מלא, ביתי מלא. אם חלילה וחס, שחקן לא מרגיש טוב. כל הקבוצה עוברת מיד בדיקה. עד סוף היום יש תוצאות, רואים מי חולה, מי לא, ומשרד הבריאות קובע אם יש משחק. זו השיטה שפועלת,
פרופסור,
ואני יכול להגיד לך שאני מאוד שבע רצון ממנה.
אם אתה שבע רצון על הכיפק, אנחנו לא.
זה בסדר, זה כבר משהו אחר, וזה זכותך המלאה,
כעיתונאי,
לא להיות מרוצה מהשיטה.
הבטיחו לכם גם פרופסור אש, גם פרופסור גרוטו, שבשבת הקרובה השישי יתחיל ליגה לאומית.
נכון.
שבת... רגע, אבל אתה יודע מה הם אומרים היום?
אנחנו נערכים לחידוש הליגה.
אבל אתה יודע מה הם אומרים היום? דיברתי עם גרוטו, אני אומר עוד פעם, לפני שעה, פרופסור גרוטו.
לא, אם יימשך הסגר, לא יהיה ליגה.
הוא אמר, לא, הוא לא אמר את זה.
לא, לא.
הוא אמר, ביום רביעי נקיים דיון. העיקר הבטיחו לכם, למה אתם שומעים הבטחות?
קודם כל, איך אומרים, השיחות עם גרוטו, לא כל שעה, הם כל חצי שעה. המצב הוא כזה, לפני שבועיים, שבסוף אחרי שהבאנו את כל הטיעונים, למה צריך להמשיך לשחק כדורגל, וגם התראיינתי אצלך ומניתי לך את הסיבות שמשרד הבריאות, בסופו של דבר משרד הבריאות קבע, אין כדורגל, נתנו שבועיים, אבל הוא אמר, אני עושה את זה לשבועיים, ואחרי שבועיים אתם תחזרו לשחק. אמרנו, ומה יקרה עם הסגר, עם השך? אמרו לנו, הכדורגל יחזור לשחק. ביום רביעי, הממשלה מתכנסת כדי לקבל החלטה על המשך הסגל כרגע לאזרחי ישראל, למקומות העבודה, וצריכים לקבל החלטה אם הסגר יהיה ארוך יותר בשבוע שבועיים או לא. בסיומו של דבר אני רוצה לבטוח באנשי משרד הבריאות שמכירים את ההתנהלות שלנו, ובגלל שאנחנו מקפידים על כל ההנחיות שלהם, שיעמדו בהבטחה ויאפשרנו אולם שזה
מה הסיכוי שאתה נותן לזה?
אם מחר מחרתיים יהיה פה אסון בריאותי ונגיע למצב קטסטרופלי, בוודאי שזה יכול להשתנות.
ארז, תן לי עכשיו באמת משפט סיום, באחוזים, מאחד עד מאה, כמה אתה בטוח שהם יקיימו את ההבטחה?
כמו שהם מקיימים את כל ההבטחות.
יפה, אבל תן לי מספר, ארז, אתה...
אני רוצה להיות מאוד מאוד אופטימי, שביום שישי אתם תשדרו את ליגה הלאומית, טלוויזיה, וביום שבת יתקיימו משחקים, וכל האוהדים שרוצים לראות את הקבוצות שלהם, יראו כדורגל בסוף שבוע הקרוב. אני מאוד אופטימי, ואני מעריך שכך יהיה.
אופטימיות היא שם המשחק, ארז חלפון, תודה רבה.
תודה לכם.
אתה תיזהר לפני שאתה שולח אנשים לביבי.
יש רק לך, ביבי.
תקשיב טוב.
לטוב אל הרע, ביבי.
אז תקשיב, יש לי חבר בשם תמיר ברקו, שלא יהיה בסגר, אתה מכיר את זה? כל העצמאים, 70 אלף כן. עצמאים. שלח מכתב לביבי, רצה להיפגש איתו, לא קיבל תשובה, שלח עוד מכתב, ואז פענו אליו מהלשכה, תקשיב טוב, ושאלו אותו אם הוא מצביע ליכוד.
כן,
ואז...
כן, מצביע. היי דה ביבי כולם.
הנה,
כן, מצביע. תקשיב, בבית זונות תתנהג כמו שבית הזונות דורש.
וואלה.
הלאה. ניסו אביטן, מאמן בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
גם החבר'ה שלך בסכנין יגידו היי דה ביבי. אין מה לעשות. מבטיחים, לא חייבים לקיים. מה קרה? טוב, אז יש לך 5 שחקנים חיוביים, וגם עוזר המאמן שלך, אריאל סלע, שהשימו אותו כבר בבגידה במדינה, שהוא לא דיווח בזמן מסכן, אתה יודע, אבל סתם יפילו עליו תיק.
כן, זה די התחושה שהפילו עליו את התיק. סך הכל הוא לא עשה שום דבר לא בסדר, בסוף השבוע הקודם, לא האחרון, היינו בחופש, ביום ראשון בדרך לאימון הרי לא הרגיש טוב, ביקשתי ממנו לא להגיע, הוא לא היה במגע עם השחקנים כמה ימים קודם, עשה בדיקה, היה חיובי, עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, אני מבין שהמנהלת גם קצת כועסים שיודענו אולי באיחור, אני לא כל כך בקי בכל הנהלים, אבל אני חושב שאנחנו לפחות מבחינתנו מאוד מאוד רצינו לשמור על השחקנים, לצערי זה לא צלח. מה שעוד מאוד כואב ומפריע לנו זה שהשביטו אותנו לארבעה ימים, שזה לא קרה לאף קבוצה. היום קיבלנו אישור לחזור לשחק, להתאמן, ונראה, נראה מה יהיה הדין לגבי סוף השבוע.
מה ההיגיון בהשבטה?
מישהו החליט?
לא יודע.
מה זה עונש?
אין היגיון.
מי החליט? מי החליט?
אם זה עונש, אז שיהיה ועדה משמעת.
רגע, מי החליט?
לא, לא, לא היה ברור. במנהלת אומרים שמשרד הבריאות, משרד הבריאות הפנו אותנו חזרה למנהלת. היה פה איזשהו פינג פונג שבסופו של
אתה
דבר...
מבין, אתה מבין שהעסק...
לא יאמן.
אתה מבין שהעסק מתנהל כמו קרקס.
אז את זה היינו צריכים לשאול את...
לא, בסדר, לא ידעתי שזה מה שקורה, עכשיו, אתה מבין?
אז זהו, שמבחינתנו ארבעה ימים לא נתאמן.
אגב, ארז, זה אומר לך משרד הבריאות.
נכון.
משרד הבריאות, מה הוא? הוא לא קובע מה משרד הבריאות. אבל תקשיב, זה קרקס. קרקס. האם אני לא טועה גם תקנון וויפה מאשר לקבוצה להתאמן כל עוד יש לה 13 שחקנים להתאמן ולשחק שליליים, נכון ניסו?
זה מה שאני יודע, שאם יש לך 13 שחקנים אתה צריך גם להתייצב ולשחק. אז מבחינתנו אמרנו אוקיי, אנחנו נתייצב לשחק, אבל תנו לנו להתאמן. הארבעה ימים האלה באמת הם קצת בעייתיים, אבל עוד פעם, הגשנו בקשה הרשמית לדחות המשחק הראשון בהנחה שחוזרים לשחק בסוף השבוע. נראה, נראה מה יהיו החלטות.
טוב, מה היא קצת סחורה לרכש וכאלה ניסו בזמן הזה? ב-19 לחודש פותחים את חלון העברות של ינואר, נדחה בגלל הסגר. מה אתם מביאים? איזה סחורה?
יש לנו סיכום עם חלוץ זר, אמור להגיע לארץ. גם בעניין הזה יש קושי גדול.
מאיפה זה הזר הזה? מאיזה ארץ?
הוא מגיע מארצות הברית.
מאיזה ליגה?
מהליגה השנייה. שחקן שאנחנו מאמינים שיכול לעזור לנו, אבל שוב פעם, יש פה את הקושי, כל עוד יש סגר, יש הנחיה לא להנחית שחקנים זרים, אז גם כל עוד הסגר נמשך בישראל אי אפשר להביא אותו טכנית לארץ. אז יש פה קושי לא קטן. השוק גם, אתה יודע, ינואר אין יותר מדי מציאות, אנחנו עובדים קשה ומחפשים להתחזק, עדיין לא מצאנו את המעמדים הנכונים.
הבנתי. יש בלגן קצת? משהו? פוחדים? חוששים? עניינים?
תגיד, הפגרה הזאת...
לא פוחדים, לא חוששים, הכל בסדר.
תגיד ניסו, הפגרה הזאת, בא לכם טוב או עצרה אתכם?
לא יודע, אתה יודע, קשה לדעת במדויק. אני חושב שמבחינת המשחקים האחרונים, התוצאות היו פחות טובות, היה לנו כבר מגמה חיובית. נכון שאנחנו עדיין עם משחק חסר ביחס לכל הקבוצות, אבל עדיין אני חושב שזה יותר... קשה להעריך. אני מבחינתי כשזה הגיע וזה הייתה עובדה, אז ניצלנו את השבוע הזה לעבוד ולעבוד קשה, ואז הגיע ביום רביעי ההודעה שאנחנו צריכים לעצור להתאמן, ורק הערב חזרנו, רק לפני כמה שעות הודענו לשחקנים להגיע, היו מעט מאוד שחקנים היום באימון, זה מה שיהיה פחות או יותר בשבוע הקרוב. נקווה שהשחקנים יחלימו ויחזרו מהר.
שיהיה רק בריאות, קודם כל.
תודה רבה, תמיד.
נקווה שתחזור הליגה לפעילות בסוף השבוע, תודה.
תודה.
נדב תציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בית ירושלים, עדכון על השייך, הוא עוד רוצה, הוא לא רוצה, הוא כן יבוא, הוא לא יבוא. נראה לי שהוא לא יבוא וכבר לא רוצה.
לא יבוא נראה לי, אני לא יודע כמה הוא לא רוצה, אבל לא יבוא, גם לי נראה שהוא לא יבוא. עוד פעם, נתנו לו את הארכה עד יום ראשון הבא, אבל הוא לא מתכוון גם לנסות להוציא תעודת יושר, אז אם הוא לא עומד בתנאי המקדמי הזה, אין שום סיכוי בעולם שיהיו פה איזה קומבינה או משהו כזה, איזה ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית כזו או אחרת, זה יעזור לו.
לא שמעתי, אתה יודע, על שום מדינה בעולם, שאתה, בגלל שאתה, אני יודע, איפה יש עוד מלכים ונשיאים?
באנגליה.
מלכת אנגליה לא יכולה להוציא תעודת יושר?
תגיד לי, שהנסיך עבר לקנדה, הוא לא יכול לקחת
תעודת יושר. הוא לא יכול לקבל תעודת יושר? איפה יש מנה?
תגיד לי, עכשיו תקשיב, עכשיו, היא רוצה עכשיו אשתו של הנסיך, של ארי. תאמין, היא קנדית, היא עכשיו רוצה נגיד להזרח אותו בקנדה.
כן.
אוקיי? הוא צריך להביא תעודת יושר. ברור.
אז הוא יביא.
נו, הוא יביא. אתה הבין, מה הבעיה? זה באינטרנט.
הוא בגלל שהוא... כן, בגלל... אליזבט, אז לא נותנים לו.
למה אתה חושב? אתה חושב שלפקיד ההגירה הקנדי אכפת לו מי זה ארי ווילס?
לא.
אתה הבין? תביא את הזה, תביא את הסחורה.
אתה יודע, זה מזכיר לי תירוץ של אחד שעוצרים אותו במחסום, לאן? הוא אומר לסבתא, הוא בודק במסוף, הוא אומר אין לך סבתא. אתה מבין? תמציא איזה בלוף הגיוני.
אפילו דיינה שאתה צריכה להביא את תעודת יושר.
תשמע, הקטע הכי גדול זה, אתה יודע, אתה אומר מחסומים וזה, הנסיך זה, השייך הזה זה כמו הקטע. שעוצרים אותו גם במחסום, אז אומרים לו, איפה היית? הוא אומר בקניות, אומרים, אבל לא קנית כלום. הוא אומר, כן, היה יקר, חזר.
איזה מחירים.
אתה מבין? ככה זה אשר, עכשיו הוא מביא שזה, הוא מביא שזה יקר, מוכרים לו פרטיה, הקבוצה, און דה פונים, נראה לי הוא לזה, אומר, חבר'ה, אין לי אושר.
כמה נפלנו כבר, כמה מאות
אלפים. מה שנקרא, אני לא רוצה לצאת לבד, תוציאו אותי.
כן.
תוציאו אותי.
כן, למה אני מאמין, תשמע, אני לא יודע כמה הוא רוצה או לא רוצה לעזור, בשורה התחתונה, אם הוא רוצה ואם חוגג רוצה, ודיברנו על זה שחוגג רוצה לחפש את כל אלטרנטיביות האפשריות, למכור לו את זה בשקט, להכניס את הבן שלו כשותף, להגיד אני מנהל, הוא מביא לי את הכסף, כל הקומבינות שהם מנסים ליצור מאחורי הקלעים,
לא יקרו. תשמע, כל קומבינה שהוא... אין לו שום קשר לבעלות על המועדון, מבחינתם הוא פילנטרופ, ההתאחדות לא תעשה עם זה כלום. יש עוד רשויות בישראל.
לא.
ההתאחדות לא, אם מישהו תורם וכאלה, תרמת פה, הכסף נכנס, יאללה, סבבה.
יכול רק לתרום דם, הוא יכול.
אה? אבל לא.
הוא יכול רק לתרום דם.
לא אמרת שהוא שווה 5.5 מיליארד מזומן, מה שנקרא כל רגע?
לא.
אגח של ונצואלה, זה לא מזומן.
זה בדיוק. גם, אגב, גם
למליניאק
מתברר שיש אגח של ונצואלה.
כן, גם למליניאק יש. גם דולר. תגיד רגע, מה קורה עם הסגל? לא קונים כלום בינתיים, נכון?
זהו, אני אומר לך שזו הקבוצה, ביתר ירושלים זו קבוצה היחידה שלא קורה בכלום. זאת אומרת, כל הקבוצות מביאים שחקן כזה או אחר, או יותר, או במקרה של הפועל שישה שחקנים, במקרה של ביתר ירושלים, זו הקבוצה היחידה שאמרו לצוות המקצועי, מה שנקרא Hold it, תעצרו, אין כלום, וגם לא יהיה כלום, עד שלא יודע מה קורה עם השייך. ואם הם לא ידעו מה קורה עם השייך, אז גם זה לא יקרה.
החיזוק רק בהנהלה, זה הקבוצה היחידה שחיזקה את ההנהלה. וגם זה לא.
גם זה לא. הם ניסו לחזק את ההנהלה והמסע מתן קשל.
כן, אבל תשמעו, אנחנו מדברים על העונה הזאת, באמת עונת קורונה, אולי יחזור קהל במרץ, אולי לא. אבל יש גם עונה הבאה, וכפי שהקבוצה נראית היום, אם השייך לא בא... תאמין, אם השיח לא בא, אז יש בעיה קצת.
מצד שני, גם השיח בלי קהל זה חסר טעם. כל העניין זה... השיח עם הקהל.
אבל איפה נעשה אימונים אם לא עכשיו? עכשיו זה האימונים.
אתה יודע מי בסוף הכי חמים על הפמיליה? שאמרו בוא לא נעשה בלגן, כי יכול להיות שנעשה בלגן ובסוף לא יבוא.
נכון.
נשב בשקט, נחכה, בשביל מה
עושים בלגן. הם עושים מאחורי הקלעים.
נשמור את הבלגן.
אתה מבין, טקטית, הם פעלו יותר נכון ממה שפעלו בתאושה.
אתה יודע שבפמיליה יש לא מעט רואי חשבון. שחלק אנחנו ראיינו פה. הם מבינים קצת בכל התקנות ובכל זה.
נראה לי כל מיני...
כן, הם נותנים כל מיני טיפים נראה לי לזה.
לא, יכול להיות. היחידים שבדקו את השייך כמו שצריך זה לפמיליה, אתה מבין?
חד משמעית. לפמיליה ומגידו.
הבנתי. טוב, בוא נדבר.
אז בכל מקרה לא יקרה כלום, וגם בעונה הבאה המצב יהיה גרוע עוד יותר, כי חוגג הרי הצהיר עוד לפני מציאת השייך,
כן.
שהוא מתכוון לקצץ בעלויות ובתקציבים ובכל מה שקשור בכך. ועכשיו שאין שייך, זה מה שהולך לקרות, במידה ולא יש שייך,
כן.
זה תקציב הכנסות על פי מה שזה נראה כרגע.
בוא נדבר על מכבי תל אביב ומה קורה שם, גם שם אני לא רואה בדיוק שיש נהירה.
כן,
אף אחד לא נוהר לכאן.
לא, לא, יש לנו למעט ג'רלד, קודם כל איתי שכטר יישאר במכבי תל אביב.
כצפוי.
כן, אפילו גם אני שמר כצפוי, ביקש לעזוב, אמר שהוא לא רוצה להיות נער פוסטר, כל הדברים האלה, אבל הוא רוצה את המקום אחד קוראו ביתר ירושלים, שזה ככה המקום שהוא הכי מחובר אליו, רק שביתר ירושלים היום לא יכולה להביא אף שחקן, אז זה לא רלוונטי, והוא לא ילך לקבוצה כזו או אחרת, הוא קיבל כמה הצעות מנגד הלאה, הוא לא ילך. מכבי תל אביב תביא ככל הנראה עוד זר בעמדה או מספר 10 כזה או מישהו בכנף, זה מה שהם רוצים. ובשעה האחרונה החלו אוהדי מכבי תל אביב איזשהו קמפיין להחזרתו של ערן זהבי, רק שהם,
אני חושב, לא, זה לא יקרה, זה עזוב, חבל, באמת חבל להם על האנרגיה.
מפיצים את ה, הם מפוצצים את האינסטגרם שלו וכאלה. אני רק מציע להם רק דבר אחד, תבדקו אם הבעלים שלכם אחד רוצה, אני יכול לרמוז להם,
תבדקו אם ערן רוצה. מה זה זה, מה זה הבעלים רוצה? לפני ערן, אם ערן רוצה.
ערן במקרה הזה זה הדבר המשני.
הם יחרו באיזה חודש.
עכשיו תגיד לי, אוקיי, מביאים בכלפיים, בכל פה, בכל שם, יש ג'רלדש וסבורית באמת בפינות, מה קורה עם בלם?
לא, בלם לא להביא. יישאר ארננדס, טיבי ויאני, יישאר עוד סוף שנה. אתה רואה שבכלל כל המדיניות במכבי זה לא להוציא יותר מדי כסף, גם בעונה שיש לך כבר למעלה מ-50 מיליון שקל להכנסות מאירופה. גם מאמן, לקחו ממאמן שנמצא בסדין של המתקורות, שזה ון לובן, שהוריד אותו מהנוער, הביא אותו לבוגרים, ואתה רואה שגם חיינת חיזוק זה לא משמעותי. זה לא, כנראה מי שמבין דברים ומבין ורואה את הדינמיקה, בניגוד לינקלה
שחר,
רואה את זה בצורה
שונה לגמרי. כן. טוב, אז כלום לא קורה. כלום לא קורה.
רק הפועל תל אביב זה הפכה להיות,
תכף נדבר על הפועל. צנצי.
צנצי,
המון תודה.
תודה לכם.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
טוב, הפועל תל אביב, מה קורה? שישה שחקנים יש.
לקנות, לקנות את המניה.
לקנות את המניה, אבל תגיד רק מי יוזב.
המניה לוהטת של ינואר.
כן. תגיד רק מי יוזב.
מי יוזב? עוד לא, האמת היא שעוד פעם, לפחות לא בשלושה משחקים הקרובים, אתה יודע, אנחנו, הם רוצים סגל רחב, רוצים באמת, הקבוצה במצב לא טוב, אבל אנחנו עוד נראה, והפועל תל אביב, החלון עוד ארוך. חלון עוד ארוך, כרגע גם לא מביאים אף שחקן. יכול להיות שאם יתפנה משהו בהמשך, אבל כרגע קודם כל רוצים לחבר את מה שיש, עם כל הכבוד לזה שהביאו 5-6 שחקנים. חלק לא שיחקו תקופה, להתחיל לזרוק שחקנים להרכב. לא פשוט להפועל תל אביב, ועם כל האופטימיות של הרכש והכל, יש גם המון לחץ. המון לחץ, ואנחנו, אתה יודע, זה יבוא לידי ביטוי במשחקים. אני, עוד פעם, אני אופטימי, אני חושב פועל תל אביב יביא שחקנים מספיק מנוסים כדי להישאר בליגה.
מה זה לחץ? אפשר לחשוב שעד עכשיו בפועל תל אביב היה קונצרט?
לא, כי יש את התחושה הזאת, אריה, עם כל הרכש, אוקיי, זה, עשינו את שלנו, עכשיו יהיה בסדר. לא, זהו, שלא יהיה בסדר, לא כל כך מהר יהיה בסדר, ואני חושב, אני עוד פעם, אני אומר, כן הביא את השחקנים שיוכלו להתמודד עם הלחץ. מה שלא היה לקודם, אגב, שממשחק למשחק, גם ניר קלינגר הבין שזהו, אין לו עם מי לצאת למלחמה הזאת, לא מבחינה מקצועית, יותר מבחינה מנטלית, השחקנים קרסו בלחץ, ופה, אתה יודע, הביאו שחקנים, אגב, שהם אומנם באים מלחץ אחר, השחקנים כמו איינבנדר או בן ביטון, הם שנים האחרונות רק צמרת ראו. ראו אליפויות, ראו, זה עולם אחר קצת,
זה נכון.
אבל עדיין, צריך לדעת לעמוד בלחץ, וזה יש להם.
זה נכון, אבל זה כאילו, תקשיב, אף אחד הרי לא מחפש שחקנים מקבוצות תחתית. בוא נגיד שבסיטואציה הרגילה, הפועל תל אביב לא הייתה יכולה לחלום על שחקנים כאלה.
נכון. כן, הקורונה פותחת הזדמנויות כלכליות לקבוצות מבחינת שחקנים, אבל הרי אם לא היו את השחקנים האלה, ועוד באמת חודשיים נגיע שחוזר קהל למגרשים, אז כל הצעירים האלה של הפועל כל הזמן היו מודאגים, מה יקרה שיחזור כאן? במועדון גדול בדרך כלל רוצה את הקהל איתו כדי להישאר בליגה, והפועל היו מודאגים מה יקרה שיחזור הקהל עם הצעירים האלה.
מה, וזה, שהיו הולכים נגד הקבוצה?
לא נגד הקבוצה, צעירים, אתה יודע מה זה קהל, הקבוצה בלחץ, מתמודד בתחתית, הקהל על הקווים, ואתה יודע, צעירים זה לא עושה להם טוב, יש פה באמת, והפועל תל אביב יותר מדי שחקני בוסר, ואני חושב ידעו את זה בקיץ, אבל אמרו על זה יותר מדי ושילמו את המחיר.
תשמע, זה חתיכת חיזוק שהם הביאו.
השאלה, אבל אם זה מתחבר. אם זה מתחבר, הם יוצאים מזה.
קלינגר לא יכול להתלונן שאין לו שחקנים, וגם שיש לו שחקנים.
אבל השחקנים עצמם,
זה העבודה שלו.
אוקיי, אבל לא תמיד זה הולך, הרי אתה מאמן, אתה יודע.
הלו, בן ביטון היה מגן של הנבחרת לפני...
אני לא אומר, אבל יש זה עוד חמישה על הדשא. זה לא לבד.
יש פה ארבעה שחקנים שזה אייבנדר, ביטון, שלומי אזולאי ולידור כהן. כל אלה עברו עם קהל, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, באר שבע.
שחקנים, שחקנים.
מעבר ליכולת המקצועית, עמדו בלחץ. עמדו בלחץ, למדו להתמודד עם הלחץ. גם לידור כהן היה שחקן צעיר בביתר ירושלים, הלחץ גמר אותו, לאט לאט הוא התבגר. זאת אומרת שהם קיבלו אותם מאוד מחושלים, וגם, אתה יודע, מקבלים גם את השחקנים האלה, הפועל תל אביב, כסוג של מושיעים. בואו קחו את הקבוצה עליכם. בואו קחו, אתם הבוגרים, הם, למעשה זה ארבעה שבאים שמים עליהם את הקבוצה. קחו, תובילו. קלינגר נותן להם את המושכות, תובילו את כל הדבר הזה.
כן, בואו נראה אם יצליחו.
כן, באמת, בוא נראה, כבר גילית,
כבר גילית מממן את כל הבאת כל החברה האלה?
תראה, הפועל תל אביב אומרים שהבעלים שמו סכום קטן, ויש משהו חדש, שסכום קטן נחסך מהעובדה ש...
משה סיני פוטר.
הרשת הביטחון נבנתה לפי 30%, ובסוף זה היה 20%, אז נשאר עוד 10% באמצע. אבל אני בפועל תל אביב תמיד מספרים סיפורים לפני, שמשה סיני פוטר זה היה משהו אחר. בוא נראה מה יהיה סיפור הבא בהמשך.
במוסס סיני נמנו את גיל יצחק, בסדר. אוקיי, הלאה. כן.
מה, זה לא, אין שום דבר לא קשור לשום דבר, רון.
מה זה אומר?
אפשר לעשות את זה לפני זה.
מה זה אומר נשאר 10%, והם יקבלו עוד 10% מהרשת?
לא, הם צריכים לקבל כאילו, נגיד, בעונה, 100%.
כן.
אתה מבין, אז הם עשו כל מיני שונג'ה שם ב...
אפשר לשחק עם זה מה שנקרא, ארי, אפשר לשחק, וחשוב, רוב השכר הולך לשחקנים בשנה הבאה, שלומי אזולאי, בן ביטון, דן אייבנדר, השכר הגבוה זה בעונה הבאה. השנה זה שכר ברור. נמוך, ואת האייבנדר מקבל משהו כמו השנה 15-20 אלף שקל לחודש, תשאר ביתר ירושלים תשלם אחרי בוררות.
יפה. בסדר, אוקיי, אנחנו נדע בסוף איך זה קרה, ומה, אתה יודע, לוקח זמן, בסוף יודעים. אין...
בסוף, אנחנו צריכים שיהיה מעניין, מה, אם נדע הכל עכשיו, מה יהיה?
נכון, נמשוך את זה. על הכיפה, כופיר, המון תודה.
ערב טוב, ביי.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה במכבי חיפה? איך קלטו את הצילי? מה עושים? מה פה? מה שם?
הצילי נקלט כמו שצריך, מפגין יכולת די טובה באימונים. מסופק ברק בחר ממה שהוא רואה עד עכשיו. כבר מדברים על זה שלקראת המשחק החזרה מפגרת הקורונה, אז אותו הצילי באמת יהיה בסגל כבר במשחק הראשון שלו. מספר 9 כמובן, מי שלא יודע, זה הספרה שתהיה על הגב של עומר הצילי שנפרד מהשבע. ואתה יודע, מקווים ומצפים לראות את אותו הצילי שנתן באמת את השנים הטובות שלו גם במכבי תל אביב, גם בתאו שלהם, את העונה הטובה שהוא נתן שם. באמת לראות את אותו הצילי ואתה יודע, לשכוח את השנה האחרונה, את החצי שנה האחרונה שהייתה לו.
תשמע, להשתלב בקבוצה זה תמיד קשה. מגיע שחקן באמצע העונה, זה חתיכת סיפור. עכשיו, מצד אחד, עזוב כרגע את כל הסיפורים שמהצד. אני מדבר כדורגל נטו. גם הוא לא שיחק איזה תקופה, גם הוא משתלב בקבוצה שרצה, ותחשוב אם חס וחלילה פתאום היא נתקעת, אז מה קורה? אתה מבין? כבר שמים עליו גם את זה. זה לא פשוט הסיטואציה הזאת.
נכון, תראה, הוא מגיע, אתה יודע, יותר קל לשחקן להגיע לקבוצת האמת שהיא רצה, אבל זה גם איזשהו מכשול. כי אם הצילי פתאום יבוא ולא ייכנס טוב להרכב, אז יגידו לברק בחר, היה לך פה כבר סגל להרכב שרץ, והרכב שרץ טוב, הביא נקודות והביא ניצחונות והביא מקום ראשון ופער משמעותי. אז הצילי פה נכנס לאיזשהו מקום שבאמת הוא יצטרך לבוא ולהוכיח את עצמו, ולהוכיח שהוא בא לשדרג את מכבי חיפה ולא להשאיר אותה כמו שהיא.
טוב, אני מבין שעכשיו רק אצילי, אצילי, אצילי. יש שם עוד כמה שחקנים בקבוצה. מה קורה במכבי חיפה חוץ מזה?
נכון, חוץ מזה, אתה יודע, יש למכבי חיפה גם קצת פצועים. גם רודריגז שסובל מקרע קטן במשטרה, שהוא בספק למשחק נגד מכבי תל אביב. כמובן הכל זה אם וכאשר ומתי שנחזור באמת מפגרת הקורונה הזו. יש גם את אבו פאני, יש גם כל מיני שחקנים, אתה יודע, יש כל מיני מחשבות גם מעבר להצילי, לחיזוק, שזה אומר גם מגן ימני וגם חלוץ, אלה שני עמדות שברק בחר היה שמח להתחזק בהם. לא בטוח שזה יקרה, צריכים למצוא, אתה יודע, מגן ימני שיהיה מחליף למבוקה, ואם זה יהיה, אז באמת ישחררו אותו, ואולי גם חלוץ, גם מוחמד עוואד, השם הזה עולה ויורד כל פעם במכבי חיפה, השם של בן צער עלה, אז רוצים לצרף עוד חלוץ, לעבות את הסגל, גם למקרה של פציעות, גם למקרה של עומתים, וגם תראה, לבנות סגל שלד חזק מאוד לשנים הבאות, ההבאה של הצילית זה לא רק לעונה הנוכחית, זה באמת ראייה עתידית לשנים הבאות, באמת להשתלט פה לכדורגל, כמו שמכבי תל אביב ובאר שבע עשו בשנים האחרונות.
תגיד, למה יש בעיה כזאת מכבי חיפה כל הזמן עם מגן ימני? מה הבעיה למצוא שחקן בעמדה הזאת?
תראה, מגנים, אנחנו במדינת ישראל לא התברכנו במגנים מהטובים שיש בעולם, אבל מכבי חיפה התאכזבו השנה מהיכולת של מבוקה, ואם להוציא את מבוקה באמת, על זה שמכבי חיפה מגנים, מגן שמצפק את הסחורה, עכשיו שני המגנים, גם צם מנחם, גם רד מאיר, מגנים שבאמת מצפקים את הסחורה, ודווקא אלה שציפו מהם להיות המגנים המובילים, גם טוואטחה, גם מבוקה, יושבים על הספסל. ומכבי חיפה רוצה עוד גיבוי בעמדת המגן.
אתה יודע איפה מתחילה הבעיה? שכל הילדים שמתחילים לשחק כדורגל, כולם רוצים להיות חלוצים.
לא, היום כבר לא.
היום כבר לא? למה? האמא אומרת, כדאי לך להיות מגן, כי אין מגנים.
לא, כי בחלוצים, אתה יודע, זה ג'וב מאוד ספציפי, ואם הוא מתמקצע כמגן, תסתכל כמה מגנים הוצאנו החוצה. אתה הבין, לקבוצות באירופה, הסוכנים הוציאו, הקבוצות לא קלטו, אבל הוציאו אותם.
טוב.
אלבז.
מה עם קש?
קש, הכל בסדר?
כן, קש מקווים באמת להשלים את העסקה הזו של ג'יימס אדני. יש קצת בעיות עם הדרישה של הסוכנים פה, זה משהו שנוגע לעמלה שלהם, וזה מה שמעכב את החתימה שלו.
כמה הם רוצים עמלה?
רוצים הרבה מעבר למה שבדרך כלל מבקשים. זו הבעיה, וזה סוכנים יחוד.
כמה סוכנים יש לו?
יש לו שני סוכנים יחוד.
שני סוכנים מחול שמייצגים עוד קבוצה של 20 בעלי עניין.
כן, משהו.
אני אוהב את זה. פעם היה ל-11 שחקנים סוכן, היום יש לשחקן ל-11 סוכנים.
אלבס, תודה.
יאללה, ביי להתראות.
רנה ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, קופמן.
מה קורה בבני יהודה? מתחילים שם להתחמש בסחורה, הביאו גם את אלמוג בוזגלו, גם את עובד החטאב.
כן, תראה, אלמוג בוזגלו אני חושב זה רכש טוב, הגיע מהפועל חיפה, שחקן שרעב בכדורגל, שחקן שכבר שיחק בבני יהודה, הצליח. הזכרת את עובד החטאב, אני לא בטוח שזה הבלם שישדרג את ההגנה המאוד לא טובה של בני יהודה בשבועות האחרונים. צריך לזכור, 7 משחקים ללא ניצחון, קבוצה שעשתה 4 הפסדים ו3 תוצאות אקו. אבל כן, שמענו את הסיפור איך שהוא ניצל איזשהו סעיף בחוזה שלו ובעצם הודיע להפועל חדרה אחרי 2.5 שהוא עוזב באופן מיידי. אני מניח שכשהוא הודיע להם שהוא עוזב הוא כבר ידע שיש לו הצעה מבני יהודה, ובוא נראה איך הוא ישתלב. בינתיים הקבוצה בסגל מאוד מאוד חסר, דן מורי עדיין פצוע, סוחב איזושהי פציעה בברך ולא בטוח שהוא יהיה קשיר למשחק ביום ראשון נגד כפר סבא, בהנחה שכמובן אנחנו חוזרים לשחק והכל קשורה. ובני יהודה צריכה להתחיל, מעבר לאסוף שחקני רכש, צריכה להתחיל לאסוף נקודות.
אבל קודם כל, אתה יודע, צריך להביא, אני מי שממשיכים הלאה עם יעקב אסיאג.
תראה, כרגע מי שעומד על הקווים, ואני חושב שברק אברמוב אמר את זה בצורה די חד משמעית, זה כפיר אדרי יעמוד על הקווים כמובן כמאמן, איתו תמיר בן עמי שהביאו ממחלקת הנוער והוא בעצם מחזיק את תעודת הפרו, יעקב אסיאג תמיד שם כי הוא גם מאמן השוערים וגם...
אבל מי מעביר את האימונים, יעקב או כפיר?
ביחד, יעקב וכפיר ביחד. אתה צריך להבין שיעקב במהלך האימונים הוא זה שמאמן את השוערים עצמם, את עומר נירון ואת ברק לוי שנמצא שם בסגל, אז אתה יודע, הוא לא יכול להתפנות להיות עם כל הקבוצה, כי הוא צריך גם לדאוג לשחקנים עצמם. אני מניח שכשמתכוננים למשחק, יעקב אסיאג הוא שואל קרבות מספיק ותיק בליגה שלנו, ואולי הכי ותיק...
כמה זמן הוא במועדון? הוא 20 שנה במועדון הזה?
למשהו כזה, אם לא יותר אפילו, אתה יודע, הוא היה שחקן.
אתה יודע, וכבר אימן, כבר אימן כמה פעמים, אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה להמשיך כמאמן שוערים, הוא לא רוצה להיכנס.
נכון, הוא טוב לו בעמדה שלו, אבל אתה יודע, הוא גם איש מערכת כזה, אתה לא תראה אותו פתאום שנה הבאה הולך למועדון אחר, והוא כבר עשה מסע שערות אחד בזמנו, עם קזי שירזי, ושבני יהודה נשארה באותו מסע של 10 משחקים רצופים שהם ניצחו בסוף, אנחנו מדברים על לפני משהו כמו 15 שנה בערך, וכרגע על הנייר. תראה, אני לטעמי, כמו שאני רואה את המפה, ברק אברמוב כן היה רוצה להביא מאמן, אבל הוא לא יביא את אחד המאמנים, נקרא לזה, מהדרג השני ומטה. הוא פנה למאמנים כמו רוני לוי שסירב. גם מרקו בלבול סירב להגיע בשלב הזה, הוא אמר לו שהוא מוכן להגיע בקיץ, לא בטוח שאברמוב יחכה לו. ואני חושב שהפנטזיה הכי גדולה של ברק אברמוב זה לראות את ניר קלינגר. דיברתם קודם עם אופיר סער על הפועל תל אביב, אני מניח שברגע שניר קלינגר, אני כמובן לא מאחל לו ושיהיה לו בהצלחה ושיגיע עם הפועל תל אביב לפלייאוף עליון. אבל אם וכאשר תיווצר הסיטואציה וניר קלינגר, אני שוב אומר חלילה, כי אני מאוד אוהב אותו כבן אדם וכמאמן, חלילה יאבד את מקומו בהפועל תל אביב, אני חושב שברק אברהם הוא מאוד מאוד רוצה לראות אותו על הקווים בבני יהודה. בינתיים הוא יישאר עם מה שיש לו, כי הוא לא יחתים מאמן.
לא, אם ברק קורא נכון את ברק אברהם וקורא נכון את המפה. אתה יודע, קלינגר יקבל שבועיים, שלושה, כולל המשחקים שיהיו בתקופה הזו, לראות איך זה הולך, אם לא יביאו נקודות, תשמע, השחקנים כבר הביאו שם.
נכון, ובניגוד למאמן, אז בניגוד לשחקנים, סליחה, אין לך את העניין של החלון, זאת אומרת, אתה יכול להביא מאמן מתי שאתה רוצה כמובן, ואין שום בעיה. שוב,
הם יביאו עוד סחורה או שהסתפקו במה שהיו
עכשיו? אני יודע שהם מחפשים, גם אמור להגיע קשר ניגרי, נוואנקו אוביורה, זה השם שלו, שיחק בשנה שעברה בבואבישטה הפורטוגלית, שחקן עם עבר בכמה ליגות, ביניהם האיטלקית, שיחק גם בליגה הצרפתית, הוא בן 29, קשר אחורי ניגרי, אמור להגיע לפה.
איפה שיחק קודם?
הוא שיחק בבואבישטה, אמרתי, הפורטוגלית בעונה הקודמת, בשנתיים האחרונות בעצם. השנה הם במקום האחרון בליגה הפורטוגלית, אבל עדיין, מי שטוב לליגה הפורטוגלית בטח יכול להשתלב פה.
כן.
זה שחקן שבני יהודה צריכה בקישור האחורי, הם נפלו השנה.
בוא נחכה, בוא נחכה, בוא נראה אם הוא שיחק וכאלה, בוא נחכה.
אם רוצים עוד, אז רוצים עוד. כן.
ברנובסקי, תודה.
יאללה, ביי, להתראות.
זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה צופה במשחק בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, דקה 21, נכון?
נכון, לא, דקה 18.
דקה 18, כן. אין שערים.
כן, בינתיים אין שערים. ליברפול בינתיים טובה יותר בדקות הראשונות, עם תיאגו במרכז העניינים, האיש שחוזר לשחק אחרי הקורונה, מחלת הקורונה, בעצם משחק שני כבר שהוא חוזר, אבל הוא במרכז העניינים. מאוד מעניין, במיוחד דרך המחשבה של שני המאמנים, בעוד שסולשר של יונייטד, אולי בגלל שהיא מסרגת בחוץ, עולה בהרכב די הגנתי הייתי אומר, הוא מאבד את הקישור בארבעה שחקנים, שני קשרים אחוריים, ופוגבה וברונו פרננדס בהרכב, רק שני שחקני התקפה, או שחקן וחצי, רשפורד ומרסיאל. מצד שני, גם אצל קלופ, בגלל הבעיות שלו, במיוחד הפציעות של כל הבלמים, שלושה בלמים פצועים, אנדרסון משחק היום כבלם, שהוא הקפטן אנדרסון, שהוא בדרך כלל קשר, אבל ליברפול משחקת מהגנה להתקפה עם שלושה חלוצים ועוד שני קשרים התקפיים, ובינתיים היא נראית באמת הרבה יותר טוב, היא החמיצה כמה הזדמנויות, אבל עדיין 0-0, ליברפול הרבה יותר מסוכנת.
טוב, אתה יודע, מתחלקים פה, ארי, איזה קבוצה אתה עובד?
תמיד האדומים, אז איזה מין שאלה.
בעיקרון שניהם אדומים, אבל
נכון, היום...
ליברפול היא הביתית.
הוא עוד לא החליט, הוא עוד לא החליט. עזוב, זה ביקר. אנחנו נשתמע.
אדום, אדום.
נשתמע בהמשך. אבי נמני, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הערב בשעה 10, בספורט 4, גמר הסופרקאפ בספרד, ברצלונה מול אתלטיקו בלבאו, שהפתיע את ריאל מדריד. ששום דפלה על הגבות, עליו שאתה אוהד אותם, אבי. יש פה עדיפות?
אני לא אוהד אותם, אני אוהד כדורגל טוב.
אבל אתה בין ברצלונה לריאל, תלך על ריאל.
אוקיי.
נו, אז מה אתה אומר? יש לבלבאו עדיפות?
אני לא חושב שלבלבאו יש עדיפות, אבל זה משחק של 50-50, לא כמו בעבר, שאם היה מפגש כזה, ברצלונה, אם לפני 3-4 שנים היית אומר ברצלונה בלבאו, אז ברצלונה הייתה פייבוריטית מוחלטת ומובהקת, אבל לא במפגש הזה, כי בלבאו שחקן נהדר נגד ריאל מדריד בחצי הגמר, והיא נראה לי שהיא במומנטום מאוד חיובי, חילופי המאמנים עשו לה טוב, וברצלונה אנחנו יודעים שהיא תלויה אך ורק, כמעט אך ורק במסי, ועדיין אנחנו לא יודעים את תעודת הקבירות שלו במאת האחוזים, לכן אני חושב שזה
משחק
די פתוח.
הילד הפלא הזה שמשחק ליד מסי, וכולם אומרים שהוא הסיבה שהוא מושר. פדרי, עד כמה, אתה יודע, הוא ילד ב-18, אבל גם מסי כבר היה בהרכב בגיל הזה.
קודם כל אני חושב שהוא עילוי אמיתי, פדרי, והוא תואם איניאסטה, והוא יכול להגיע לרמות האלה אם יטפלו בו נכון, ואם הוא לא, תלוי באופי שלו, גם אני לא מכיר את האופי באופן אישי שלו, אבל אם האופי שלו זה אופי טוב של ילד שרוצה ללמוד וילד שרוצה לעבוד קשה ורוצה להשתדרג כל שנה מחדש, אז אני מעריך שבסופו של דבר הוא יגיע בדיוק לאיפה שרוצים, כי כבר היום אני אומר לך בגיל 18 הוא מגלה יכולות פשוט יוצאות דופן לילד בן 18 מבחינת הבנת משחק, מבחינת קבלת החלטות, מבחינת בגרות, מבחינת אחריות. ברור שזה לא יכול להיות מושם, אבל לגיל 18 זה top of the top.
שחקן כזה יכול לדאוג להשאיר את מסי במועדון, אם בקשר? בגלל נוכחותו.
אני לא חושב שיקול של מסי אם להישאר בברצלונה או לא, זה נוגע לשחקן כזה או אחר. אני ממש לא חושב. אני חושב שמסי מבין ש... יש, זה קצת יותר מורכב, כי ברצלונה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, היא במינוס של מיליארד, כמעט מיליארד וחצי דולר.
עם חקולה.
לעבור הזמנים האלה.
הבנקים מרדים שם, זה לא הסיפור. וחייבים הרבה מאוד כסף למסי, זה מאוד מורכב, זה יותר מורכב ממה שזה נשמע בתקשורת, וזה יותר עמוק, ולכן אם לא תהיה פה פתרון מהיר בחודשיים הקרובים, אז אני חושב שמסי... לא יישאר במועדון, אלא אם כן באמת יעשו שם מאמץ פילאי והבנקים שוב פעם ייכנסו לעניינים ויפתרו את כל הפלונטרים לקראת עתיד. זה גם תלוי בקורונה, חבר'ה, מה שקורה פה כולם חושבים שהמצב פה הוא קשה, הוא מצב קשה, אבל הוא כעין וכאפס למה שקורה באירופה. הם צריכים להבין את זה, אנשים פשוט לא מבינים את זה, מה קורה בגרמניה, מה קורה באנגליה, מה קורה בספרד, מה קורה באיטליה, מה קורה בצרפת. המצב שם הוא מאוד מאוד קשה.
איך הם ממשיכים לשחק?
הם ממשיכים לשחק, כי הם שומרים על החוקים, הכל מאורגן מסודר. פה בישראל המצב פמיני הוא לא, אני לא רוצה להגזים על פיק, הוא לא עשירית ממה שקורה שם, ופה אין כדורגל, אין ספורט, שמו, זה דבר הזוי. זה מדינה, אני לא מצליח להבין אותה פשוט.
אתה מבין?
אני לא מצליח להבין את המדינה הזאת.
אתה מבין מצוין, אתה מבין שסגרו את הכדורגל בגלל בתי הכנסת. אם אתה, זה אצלנו בגלל הקומבינות הפוליטיות, או שהכל פתוח, או שהכל סגור.
אני תראה, אני לבוא ולהגיד הכל לא טוב, זה הכי קל. אני חושב שעושים פה דברים טובים במשבר הזה. עושים דברים טובים, אבל עושים גם המון המון טעויות.
כן, אבל אתה לא יכול לשמור, אבי, אתה לא יכול לשמור אנשים בבית שבועיים ואולי שלושה, בלי לתת להם איזה גורם שירתק אותם לכמה שעות למסך. כן טוב, לא טוב.
אתה צודק במיליון
אחוז. אז אין לי דעה לגבי בתי כנסת, אני לא אפידמיולוג, אני לא יודע איך לחלק את זה. אני רואה שאנשים מתפללים, יש לי בכנסת מול הבית, אנשים מתפללים בחוץ, כן, הקימו אוהל נגד הגשם, מתפללים בחוץ, שומרים 20 מטר אחד מהשני.
רון, לא צריך
להשוות
דבר לדבר. למה? אנחנו לוקחים דוגמאות ממה שקורה בחוץ. בחוץ, תאמיני, מצבים פי 200 יותר קשים מפה בישראל. הכדורגל ממשיך, הספורט ממשיך.
כל הספורט, מה זה כדורגל?
אני אסביר לך למה. כי שם עובדים קשה, מארגנים את זה כמו שצריך, אז זה זורם. פה כולם רוצים כיסוי תחת, לא רוצים להתאמץ, לא רוצים לארגן כמו שצריך, לא רוצים להפשיל שרבולים, ובגלל זה נוח לכולם, שכולם יושבים בבית, זה הכי נוח לכולם.
נכון.
אני חושב ש... אין פה אנשים שנלחמים בגלל מספיק. נלחמים, עושים קצת מאמץ, אבל זה לא מספיק פה.
אבל אתה לא יכול, תשמע.
כל השנים נותנים לאנשים למנהל אותנו, לכל הפוליטיקאים, במקום, אתה יודע, לעמוד על הרגליים האחוריות, ולפעמים, אתה יודע, צריך לצאת נגד, אין מה לעשות.
אבל אבי, אתה יודע מי צריך לצאת נגד. אנחנו מסתכלים בצדק על מי שמוביל את כל הספורט בישראל, אבל אם יש באמת... אני בלי הגזמה אומר, 2 מיליון אוהדים, שגם כדורגל, כדורסל, כל הענפים, כל הקבוצות, שלא משמיעים ציוץ. מי שבוחר...
אני כתבתי טור על זה לפני שבועיים, וטור מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד, אבל אמיתי, כל אחד מתעסק פה בעצמו, הקבוצות מתעסקות בעצמם, המנהלים שאומרים לנהל את הכדורגל פה מתעסקים אך ורק בעצמם לפוליטיקות פנימיות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר מי שסובל זה הספורט, הספורט סובל לא רק בגלל תקופת הקורונה, תאמין לי, הספורט סובל 40 שנה אחורנית. עשורים על גבי עשורים,
הספורט
נדחק לשוליים, הוא נחשב כאפס, בתחתית הסולם, אף אחד לא מעניין אותו, סתם עושים פה יחסי ציבור לעצמם, כל מיני גורמים פוליטיקאים שמגיעים לטווחי זמן קצרים, אף אחד לא חושב איך הוא באמת עושה קפיצת מדרגה למשהו שמחזיק בין 2.5 ל-3 מיליון אנשים, אם זה ספורט חובבני, ספורט מקצועי, ילדים, חוגים, זה משהו שהוא לא נורמלי.
אתה יודע מה הנזק הגדול? תשמע, אני חקרתי את הדבר הזה. הנזק הגדול ביותר שעושה הפוליטיקה של הספורט, שהיא מבריחה משם אנשים טובים. בן אדם טוב לא יכניס את הראש שלו. לא יכניס.
תשמע, הבעיה היא שבאמת...
אני למדתי כבר,
רון,
תאמין לי,
ואריה,
אני למדתי כבר לאורך השנים... עסק גרוע מנועל על ידי אנשים גרועים. לא יעזור.
נכון.
לא יעזור שום דבר. מישהו שהוא איש רציני לא יבוא לנהל עסק גרוע.
נכון.
וזה לא יעזור שום דבר. צריך פה בסופו של דבר לעשות איזושהי מהפכה, אבל אין לי מי לעשות את המהפכה. והתעייפתי, אני אומר לכם בתקן, והתעייפתי, אני אמשיך לבקר את כולם, בלי לעצור, אפילו לשנייה. ואפילו עוד יותר גרוע מזה. אבל עד שלא יביאו לפה את האנשים הנכונים שבאמת יכולים לסחוב את הסירה הזאת של הספורט, באופן כללי, זה לא רק כדורגל, זה הכל. אנחנו נדבר פה 5 שנים, אנחנו נהיה בדיוק באותו מקום.
לצערי אתה צודק, אבל לצערי גם כלום לא ישתנה. אבי נמני, תבלה היום בערב במשחק בין ברצלונה לאתלטיקו בלבאו. 10 בלילה, ספורט 4.
אתם מאזינים לספורט. עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו, דקה 34 באנפילד, עדיין טקו 0 בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד. אנחנו מתקדמים, צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מכבי תל אביב ניצחה 91-82 את בסקון.
רגע, לפני זה, עוד את קטש, דקה 26, מוביל באריף 59-41.
מה אתה אומר על זה שמאמן באמצע החוזה הולך, מודיע שהוא הולך?
תשמע, כמו שמותר לפטר מאמנים, מותר למאמן להתפטר.
אוקיי. ומה אתה...
הוא קנה את השחרור שלו, אריה.
מה זה?
הוא קנה את השחרור
שלו. הוא שילם חלק.
הוא שילם 30%, מה שהיה צריך שלם.
מה זה קשור?
מה זה קשור? אם היו פטרים אותו באמצע החוזה?
מה זה?
אם היו פטרים אותו באמצע החוזה?
זה גם לא בסדר, אנחנו מוכים גם על זה.
אבל תשמע, מוכים, אבל אז אתה מסביר לי, תשמע, זה לא איטים, זה לא עבד, זה לא פה, זה כן, אין לי.
אתה מפטר מאמן כשהקבוצה לא רצה. אתה מדבר על מאמן שמוביל קבוצה למאבק על האליפות, שכבר 3 שנים באמת חוגג עם הקבוצה.
הכל טוב ויפה, אבל יש הזדמנויות, יש עם הזדמנויות, אם אתה מחמיץ אותם באותו רגע, ולמאמנים, בניגוד לסחקנים.
שם אנשים נבחנים.
שם אנשים נבחנים, בסדר, אז ערכית, הוא נכשל בעיניך. על הכיפק, אבל הוא עשה מה שטוב לו, כך אני רואה את זה.
ברור, בסוף הוא תמיד יעשה מה שזה.
תשמע, כל הקטע של הספורט הזה הוא ציני. אתה הבין? אין איזה, שזורקים מאמן.
אני מסכים איתך.
זרקו מאמנים גם בארץ, גם כאשר המאזנים שלהם היו מאזנים חיוביים. ההנהלה לא אהבה מה שקורה. אתה יודע כמה פעמים זה קרה, שמענו הסברים? לא אהב את הצורת משחק שלו.
דרך אגב.
אתה הבין? קרה.
זה נכון גם לגבי לובין, אולי אפילו יותר. בשביל להיות עוזר מאמן, למרות שכל אחד עושה את החשבונות שלו. טוב, תשמע.
תגיד לי, מגלבוע גליל, הוא יכול להגיע לאירופה? אני שואל אותך.
יכול להגיע לכל מקום.
יכול להגיע, אבל זה עוד לא קרה.
מה זה עוד לא קרה?
זה עוד לא קרה שמאמן גלבוע גליל קיבל ג'וב ביוון כעוזר מאמן.
אז ילך מהפועל ירושלים, ומשם יגיע לאירופה.
אבל איפה ליובין? ליובין בפועל ירושלים?
לא, הוא גם לא.
הוא בגלבוע גליל.
הוא גם לא בפנתנאיקוס, הוא עוזר מאמן.
אבל הוא, גם, אני דיברתי כעוזר מאמן. איך הוא יכול להגיע לאירופה, לקבוצת יורולי, כעוזר מאמן? איך?
בתור עוזר. של מאמן.
של מי?
ארז אדלשטיין הגיע בתור עוזר של פיני.
מי הביא אותו? פיני הביא אותו, הוא לא הגיע, פיני הביא אותו. זה אותו דבר?
מה אתה אומר, צביקה?
תראו, יש פה בעיית בעייתיות מסוימת. היה לעודד, למעבר לפנתינייקוס, זה לא הצעה מהפועל אילת שאתה עוזב באמצע השנה. אבל מצד שני, היו גם נגיד מאמן יווני, פרפיט ביסמי קזן, שהציעו לו ראשון, והוא אמר, אני לא עוזב את קזן, 3 שנים הם נותנים לי שכר, יש לי חוזה עד סוף השנה, אני לא רוצה לשבור את החוזה. קטש ראה בזה הזדמנות, מצד שני, הפועל ירושלים ראו פה אולי מצב שקטש יהיה פה, ויהיה כאילו כל הזמן במצב של הפסדתי צ'אנס גדול, למרות זה מצד אחד צ'אנס גדול, מצד שני זה צרה גדולה שמה.
בסדר, זה כבר חשבון שלו. אין פה...
אנחנו מחפשים פה באמת ערכים במקום שהם לא נדרשים. יש דברים אחרים. טוב, היינו בניצחון של מכבי 91-82 על בסקוניה, ולפחות אני הוא 5, אפשר לומר שיחקו כדורסל.
תשמע, קודם כל מכבי הייתה פבוריטית, מכבי שיחקה טוב יחסית, להוציא כמה דקות לא טובות, זה היה סוף של שבוע אחרי הסוף של ההפסד לאולימפיאקוס, היה נראה שכל השחקנים באו אחרי המצב הזה קצת יותר מרוכזים, גם יאנוס עשה איזושהי מסקנות מהמשחק הקודם, החליף את ג'ון די, חילוף ראשון כרכז, אחרי שהוא לא שיחק דקה נגד אולימפיאקוס.
זוסמן בחמישייה?
זוסמן בחמישייה גם היה נגד אולימפיאקוס, מאז שבאו בטענות שהוא מתנהג אליו לא יפה, הוא באמת דחף אותו, ובמשחק הזה הוא היה טוב, טוב ברוך השם, עכשיו הוא צריך לשמור על טוב כזה ועל יציבות לאורך כמה משחקים. הנטר, הוא הנטר, הוא חזר מהפציעה, שהוא נכנס למגרש, הוא משנה הרבה מאוד דברים ונותן הרבה מאוד בדברים הטובים שהוא עושה, כל השליטה מתחת לסל, כל החילופים בהגנה על גרדים שהוא עושה אותם, שזיזוס לא יכול לעשות, גומר סלים מתחת לסל בסיום של חדירות ובסיום של פיקן אורלים, ומכבי עשו נכון. האמת היא שגם צריך לקחת בחשבון שבסקוניה באו מתוכנית משחקים אנורמלית שהם לא עמדו על הרגליים גם, אבל זה המצב באירופה. פעם אתה במצב של עודף משחקים, גם ריאל מדריד שהייתה צריכה לשחק ביום 50 נגד הכוכב האדום בלגרד במדריד, ובלגרד לא הגיעו, אז בלגרד נתנו, אז שיחקו את המשחק השני ביום 6 בוולנסיה, אמרו להם תישארו במדריד, תישארו בספרד, והמשחק הדחוי יהיה מחר. זה כבר בגלל השלג, זה לא הקורונה. בגלל השלג במדריד שאי אפשר לנחות. אז גם ריאל מדריד תגיע פה ביום 5 אחרי עודף משחקים, אבל זה מה יש.
תגיד, נראה לך שיש פה איזה שינוי גישה, או עניין טקטי למשחק עם בסקוניה? האם, אני מדבר על ספרופולוס, האם הוא שינה גישה?
במה?
בזה שהוא, תראה, היו שחקנים שפשוט, אתה אומר, צעקו עליו, או ירדו עליו, על זה שהוא לא משתף את זוסמן, אז הוא עלה אותו פעמיים בחמישייה. אבל...
לא, לא צעקו עליו שלא משתף את זוסמן, היה את הסיפור של הצעקות הזה, אבל... למכבי זוסמן חשוב, ואחד המקומות כתבו, הציעו לזוסמן בשנה הבאה לעזוב את מכבי, ואתה מכיר את כל הבלגן הזה, אבל זוסמן הוא שחקן חשוב למכבי.
ברור.
זוסמן, אני חושב, אני כל הזמן אומר לך, כשהוא שיחק משחקים שלמים שהוא לא זרק לסל, הבן אדם לפני 3 שנים בגמר אליפות אירופה, וגם בנבחרת ישראל כשקטש נתן לו, כשהוא הגיע לקטש, הוא שווה 16, 14, 18 נקודות למשחק, הוא לא יכול להגיע סוכות רעות כל כך בצפה. בסוף כל סוף הוא עשה של 2 שלשות, סיים 2 לייפים, את ההגנה שלנו אנחנו כל היודעים, אבל אי אפשר להפוך אותו רק לבלם אחורי.
נכון. אבל תראה, כספי זה סיפור מאוד מורכב. מאוד מורכב. כי באמת הוא בסטטוס אחר לגמרי, הוא תורם למשחק, כי הוא באמת מבחינת ההבנה של המשחק אתה רואה מיד שקורים דברים על המגרש. מצד שני אתה רואה מה זה איבוד ביטחון, אתה רואה הוא מפסס פולה, אתה רואה הוא זורק עונשין ללוח, אתה יודע, דברים.
תראה, אני אצלך משהו,
קספי
הוא ילד טוב, וכשאתה שמעת אותו לפני 3 שבועות אחרי שהוא חזר, שהוא כבר חשב על פרישה מכדורסל, וכמה הוא לקח קשה את הפציעה שלו. עכשיו הוא חוזר, אבל יש עדיין את המגבלה, שאני לא יודע, לא מגלים לי כמה היא, שלוש דקות רצופות, ארבע דקות רצופות. אז הוא עלה בשתי משחקים בחמישייה, והמשחק האחרון שהוא עלה בחמישייה נגד אותו לפייה, כל זה לא היה טוב. אז יכול להיות ששחקן כמוהו עם הפציעה שלו צריך לעלות אחרי, ישר אחרי החימום, ולא בלי חימום. ואז הוא עולה מהספסל בלי חימום, אולי יותר קשה לו להיכנס למשחק. ופתאום, בכל זאת, ביורוליג, הגופות יותר גדולות, הפיזיות יותר גדולה, האתלטיות יותר גדולה, וקשה לו לעשות את זה, בעוד שבליגה הישראלית, שהוא בא למשחק עם הפועל חולון, בגמר הגביע ווינר, אז הרבה יותר קל לו. אבל נגיד, הוא עושה שלוש דקות טובות, ארבע דקות טובות, והוא מחפש את השחקנים שזזים, הוא גם לא מחפש רק את הקטיעות שלו. ואז כשהוא נכנס, והדברים לא הולכים, ופתאום אתה רואה שהוא לוקח ללב, הוא בסך הכל ילד נהדר, והוא רוצה להצליח, ועכשיו אני המאמן, הוא טוב, אחרי שלוש דקות אני צריך להוציא אותו. כשהוא הכניס תופעה, כשהוא הכניס משחק טוב, אתה פתאום צריך להכניס אותו בניגוד לחוקי ניהול המשחק.
תשמע, צביקה, אנחנו בינואר, זה כבר תקופה שהקבוצה הייתה אמורה לרוץ, ברמה כלשהי, ועדיין אתה רואה, אתה יודע מה, אני כל פעם מסתכל ואני אומר, אני לא נכנס לעניינים כספיים, אבל אם היו משאירים, אני נתחל רק סתם דוגמה, שלושה שחקנים לא הכי גדולים שהיו, ריינולדס, ג'ק כהן ונייט וולטרס, מה, מכבי לא היו נראים הרבה יותר טוב ממה שהם נראים היום?
השניים הראשונים, אני מזכיר לך, נייט וולטרס, איבדתי אותו איפה הוא, ואני לא יודע מה היה מצבו אחרי הפציעה. ריינולדס, אני רואה אותו כל יום שישי, כל יום חמישי, עושה הצגות בביירן. ג'ק כהן עושה עבודה לא רעה בליגה הספרדית, למרות שזה קבוצה חלשה. ג'ק כהן גם היה ישראלי. אני מסכים איתך בשני הראשונים.
אבל אם היה לך פה את ג'ק כהן, לא היית יכול להביא את אחד מתאומי המגדן.
את בנדר.
את בנדר.
זה באמת...
נזק גדול.
יושב שדה ימים. יש, אני חושב שג'ק כהן בנו אותו לאורך שנים, הוא ידע לקום מהספסל, הוא טוב מאוד גם לליגה. ראית את המשחק שלו האחרון עם נבחרת ישראל נגד ספרד. אבל בסדר, לא אנחנו מחליטים, לא אני ואתה מחליטים.
לא, זה נכון, אבל אני מסתכל קדימה, לדעתי איזה 4-5 מהשחקנים היום לא יהיו גם שנה הבאה.
שנה הבאה, בואו נגיע קודם לשנה הבאה. אני לא יודע מה קורה פה עם כל הבלגן הזה של הקורונה, שמרונה, אני שמעתי אתכם מדברים בחצי הראשונה עם ארז חלפון, עם הבדיקות, עם זה, זה הרי...
לא, אבל העונה הבאה אנחנו מדברים על נובמבר הבא, אתה יודע, זה בכל אופן...
לא יודע מה יהיה, אז רוני, כל יום מוצאים מוטציה חדשה. אתה מבין, אומרים שהבדיקות לא טובות. אז אמר לכם ארז.
לא, ארז הוא לא רופא, זה מה שאמרו לו. זה מה שקרות אותו אין אגב מלכתחילה.
זה ידוע, זה ידוע.
לא, לא לעשות בדיקות. בכל זאת, שבא שחקן ואומר, אני מרגיש אותו, שולחים אותו, הוא עושה את הבדיקה, הוא חולה.
נכון.
עכשיו, מה זאת אומרת אי אפשר לעשות בדיקות כל יום? כשמודיעים לקבוצה, יש אחד חולה, אומרים למחרת, כל הקבוצה הולכת לעשות בדיקות. איפה הם עושים את זה?
אז אוב, מצד אחד אומרים לאנשים, רוצו להיבדק, רוצו להיבדק, שבאים המנהלת ואומרים, בוא אני אביא לך כל שבוע 1,500, אומר, לא, 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 אסור לכם.
אבל אפשר להגיע להסכמים, יש בתי חולים, ומה שרוני הסביר, אתה יכול לעשות בדיקות בבתי חולים,
אתה יכול לעשות הכל, אתה גם יכול, צביקה, אתה גם יכול להתחסן, יש קבוצות אפילו מליגות נמוכות שכבר התחסנו, באמצעות קשרים, עניינים.
בסדר, זה כבר, אז דווקא בעניין הזה, הם צודקים שהם לא השתמשו במאחרים,
לא מאחרים, אבל תקשיב, אני רוצה
להסביר לך דבר. לא, רגע, גם הספורט האולימפי צריך להתחסן,
צביקה,
וגם הכדורגל, וגם הכדורסל, אבל צריך לעשות את זה בצורה
מסודרת. אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחד.
אנשים מנסים לעשות, יש כל כך הרבה אנשים צעירים שהתחסנו, אבל רק הספורט
האולימפי... צביקה, בתי החולים, כל יום אנחנו קוראים דיווחים, בתי החולים זורקים, זורקים כל יום אלפי חתיכות. כל מגע שנפתח... גם קופות החולים. כל מגע שנפתח זה 1,000 מנות חיסון. נכון. אתה מבין? לא באים אנשים.
צריך לסבור אותם באותו יום.
כן, אחרת מת. לא, לא אותו יום. נראה לי, זה 8 שעות חלון. זה אפילו לא יממה. אוקיי? ואתה יודע, יש... אז אני לא אומר שזה באמת, השחקנים באמת ימתינו ב-10 בלילה. אבל אנשים מקבלים טלפונים, אנשים מהציבור, מקבלים טלפונים ב-11 בלילה.
היה אפשר למצוא את הדרך, רק.
הדרך, הדרך היא, תקשיב,
הספורט מעניין אותו, כמו שאמר לכם,
אבל זה, תקשיב, זה עכשיו, שר הבריאות לא מעניין אותי, הוא בשבילי פקיד, אתה הבין?
אבל הוא מחליט.
לא, הוא לא מחליט. מי שמחליט, מי שמחליט זה ראש הממשלה.
נו, אז אתה באמת חושב שראש הממשלה יש לו זמן לשטויות האלה?
ראש הממשלה בדברים האלה, אם היו מביאים לו, הוא היה מחליט בדברים האלה. אתה לא מבין, זה עושה לו טעון שלו מבחינת הקמפיין. מי זה אדלשטיין? לנו רץ. להיות פקיד במקום אחר? עזבו אתכם משטויות, נו. יש אחד שרץ פה. אחד שרץ. וכל השם מדברים על זה.
אתה יודע שבתמונה עם האומנים, עם איך קוראים לו?
אביב גפן.
עם אביב גפן, אז היו בתמונה גם ישראל כץ וחיליק טרופר, הם מחקו אותם.
כן. יהיה בסדר. צביקה, תודה.
ביי.
ביי.
לירן שכנר, ספורט אחת, הוא כבר איתנו? אנחנו עם 0-0 חצי ראשון, מחצית ראשונה.
אבל זה 0-0 גדול.
מה, מפואר.
בליברפול, למה
שסכנין
היית? אם זה היה בני יהודה נגד סכנין, היית אומר זבל, פח.
בני יהודה סכנין לא היית פותח מסך, אתה במיוחד. הבנת? לא היית פותח מסך, אני כן, כי אני משועמם.
אתה כל היום רואה רק ליברפול ומנצ'סטר
יונייטד. לא, אני משועמם, אתה מבין, אין איזה. כל מיני זה בשעות שמשדרים את שידורי המהפכה, אתה כבר ישן. הבנת? דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך, דיברנו קודם על נבחרת הכדורעף, זה בשעה 20:00, אוטוטוט. המשחק הוא ב20:00, אוטוטוט, ואתה יודע, אנחנו צריכים לנצח בתוצאה בלתי אפשרית, או 3-0 או 3-1, כי אנחנו מפגרים ביחס המערכות.
יאללה, צא לפרסומות.
מליניה, יש היום משחק, בחורה של המאמן הליטאי של הפועל ירושלים, משחק בליגה הבלקנית, ירושלים מול מכבי ראשון, אתה יודע, מכבי ראשון באיזשהו מקום, זה סוס שחור של ירושלים, lately, בשנים האחרונות.
טוב, תשמע, אנחנו הרי מצפים שכל מאמן שנוחת פה יהיה קוסם. אני מודאג מזה שיש כל כך הרבה מאמנים זרים. אני חושב שאם קטש מאמן ביוון, אז גם מותר למאמנים זרים לאמן בארץ, בתנאי שהם עומדים בסטנדרטים. הבחור הזה היה מאמן נבחרת ליטא, לא הצליח כל כך. אם אין גם ביורוליג, שמע, זה לא איזה פרייר, אבל בכדורסל זה לא... תעלו, תשחקו, אודרוב וזה, זה
לא, לא, היו לו רק שני אימונים, מאז...
אני אומר, אני, אין... לפחות שבועיים בשביל לראות באמת מה הוא עושה בקבוצה. לא נראה לי גם שהוא יעשה, שמעתי שהוא מאמן של פיק אנד רול, אז...
אבל הגנה?
תשמע, הגנה אפשר שנות מהיום להיום.
נו, תשנה.
אבל את תמיר בלט אתה לא יכול להגביע.
תקשיב, ירושלים מפסידה לא בגלל ההתקפה שלה, בגלל ההגנה שלה.
לא היה לה אף פעם, או לא, אני לא אומר אף פעם. זה קבוצה שלא אוהבת מגע גופני, הם לא אוהבים, הם אוהבים לקלוע, הם אוהבים לרוץ, הם אוהבים זה, הגנה קצת פחות.
הגנה קצת, יש להם משחק בלימוז שבוע הבא.
אם הם לא ירביצו מכות, הם לא עולים.
לא, אז אם הם לא ירביצו בצרפת, הם לא עולים.
נכון.
נו, מה יהיה?
מה יהיה?
הבנתי.
הליטאי, עשה קסמים.
כן, בוא, יש לנו פה חלון הזדמנויות לתפוס את לירן שכנר.
יאללה, שכנר.
הוא משדר את המשחק בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, נהנית, אדון שכטר?
כן, תשמע, סך הכל יש קצב טוב, למרות שאין לנו שערים, אבל בסך הכל זה משחק שעונה לציפיות מבחינת הרמה. יונייטד מתגוננת, ליברפול הרבה יותר טובה, להגיד לך שלא חסרים לנו שערים, חסר, אבל הטוב עוד לפנינו.
איפה רושמים קצב בתופס של המשחק?
איפה, מה?
אמרת קצב טוב, איפה רושמים את זה בטופס?
קצב, אין את זה, זה כמו, אני זוכר אותך, טבעת את המשפט דברים שלא רשומים בסטטיסטיקה, אז אתה יודע,
לפחות,
קצב לא רשום בסטטיסטיקה.
כן, לפחות אתה מביא דברים בשם אומרם.
זה בדיוק ככה.
לזכותך.
אבל תראו, ליברפול טובה יותר, ליברפול מול הגדולות, תמיד מתעלה, ליברפול לא הפסידה עדיין מול אף קבוצה גדולה העונה, והיא שולטת במשחק, זה בעיקר תלוי בה. אבל מהצד השני, אתם יודעים, מנצ'סטר יונייטד הפסידה רק שתי נקודות בחוץ העונה, אז היא קבוצה שבוא נגיד צפוי שגם במצב שהיא אנדרדוג, במצב שהיא פחות טובה, היא יכולה להקוץ בשער, המשחק הזה פתוח לגמרי, ומי שבינתיים לא הופיע זה ברונו פרננדס, אולי במחצית השנייה הוא יגיע, וכשהוא יגיע אז ליברפול תהיה בבעיה.
רק שלא יגיע בדקה 97 אחרי שריקת הסיום.
לא, אין לי בעיה שזה יהיה 2-2, ואז שמישהו יגיע בדקה
97. ברור, שמישהו יגיע, אבל שיגיע כבר.
מה,
יגיע, נכון.
תן לי תמונת מצב בטבלה.
תשמע, זה טבלה פשוט כיפית.
אוקיי.
זה יונייטד כרגע 36, לפני המשחק.
כן.
אסטר 35, ליברפול 33, טוטנאם 33, סיטי 32, אברטון 32. היית פעם טבלה כזאת אחרי חצי עונה?
אני אגיד לך את האמת, מבחינתנו, אני אומר, מדבר בשם האורדונים, מבחינתנו, ממקום שלישי ומטה, לא מעניין.
הבנתי אותך.
אנחנו לסטר.
איפה אתם עכשיו?
אנחנו
עזוב, עזוב.
לסטר, רק שנשאר.
אנחנו, שלב אחד לפני...
תקשיב, אנחנו לא מעניין אותה, אנחנו רק רוצים פלייאוף עליון.
שלב סופני, שלב סופני.
או שיקפיאו את הליגה כרגע, אתה יודע, הן עולות, הן יורדות, אנחנו, אין לנו שום טענות לאף אחד.
בקרוב נתחיל...
טוב, אז אם כך, בואו נתמקד בלסטר ומצבכם טוב.
ברור, ברור.
נכון.
אנחנו בשלב אחד לפני שמתחילים למכור שחקנים, ואחרי זה נתחיל למכור משחקים.
הבנתי. טוב, אז בסך הכל, מצבכם באנגליה טוב יותר מאשר
בהרבה, בהרבה.
אני רואה שאתה יושב עכשיו זה, בסערה בממלכה ישבת עם מוני מושונוב.
נכון, חוויה, חוויה.
נו, תספר מה הוא אומר, אני לא יכול לפתוח סערה.
בטח דיבר על אריק אניק.
לא, דיבר על אריק איינשטיין, אבל גם סיפר על הימים ב-NBA. אני לא ידעתי את זה, שהוא זכה בתחרות האולסטר, אתה ידעת את זה?
לא, אתה יודע...
שזכה בתחרות האולסטר של המדיה.
מה זאת אומרת? הוא שיחק בליצור חולון, אתה יודע על זה?
נכון, אז הוא היה קלה שלושות מכונן, הוא ניצח את בומבום אקרבוים בגמר. אתה מכיר את זה? אתה מכיר את הסיפור הזה?
מה זה? אני מכיר את בומבום אקרבוים המקורי. מה שהוא עשה לי עם נבחרת הולנד.
אז זהו, אז מוני בא ונקם את נקמתך ב-1993 באולסטר.
מה אתה אומר?
ב-98, סליחה, באולסטר ב-98.
בומבו מקר מדמבוס, יפה מאוד.
נכון, אבל מוני סיפר הרבה סיפורים גם על הסרט כבלים וגם על הימים עם אריק בשיר המפורסם ואלה שמות, ובכלל, שווה לראות.
אנחנו מתגעגעים, לא רק הוא.
נכון,
גם אנחנו מתגעגעים.
נכון, יאללה.
שכנר, לך לעבוד, עזוב אותנו, איתנו כלום לא יצמח.
תביא כמה גולים.
בריאות.
שלום.
הרלב אייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז קטה שחטף בראש שם, כואב בפנר, באסטנבול, כמה יצא? 174, 100, כאילו.
נכון.
מה שנקרא, אז היוונרים השכילו לקלוע 74 נקודות.
יש הבדל, אתה יודע, יש הבדל גדול בין 99 לבין 100. 100.
כן, 100 הוא
משכיל. 100 זה טרחה.
שלוש ספרות זה קשה. אבל אני עכשיו מהמצב...
אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב ש100 זה יותר גרוע מ-102.
לפרצוף, כן, אבל אי אפשר היה לצפות שאחרי 24 שעות ואימון וחצי יהיה שינוי, ויש להם בעיות אמיתיות בלי קשר לקטש.
נכון, כרגע הם במשחק חוץ מול אריס סלוניקי, אולם שכולנו מכירים טוב, אבל זה לא בדיוק כמו שהיה, ופנתינייקוס משייטת לניצחון שם כרגע 77-63.
לאריס אין מה לאכול. צביקה הסביר לנו ששתי הקבוצות הסלוניקאית אין מה לאכול.
אין בכלל, הליגה חלשה מאוד.
נכון. הליגה מחכה מאוד, כולל פנתינייקוס, אני חושב, לשובה של אולימפיאקוס בעונה הבאה.
נכון.
שזה יעשה טוב לכולם.
אבל אולימפיאקוס אבל לא עושה קולות של לעלות.
מה?
אולימפיאקוס מחכה לראות מה יש שם, זה הכל פוליטיקה הרי בסוף, זה לא ספורט. מחכה לראות מה יש
שם.
אני יודע.
הם לא רוצים אבל לעלות.
מה זה לא רוצים לעלות?
לא, הם לא בוער להם. מה השתנה בליגה שהם בגללם הם ירדו ליגה?
אז ברגע שיושב ראש האיגוד הוותיק, שהוא כבר בן 80 ומשהו, וסילקופולוס, שהוא איש פנתינייקוס, ברגע שהוא התחלף, והוא אמור להתחלף, אז אולימפיאקוס תחזור. אפילו אם היא לא תעלה מהליגה השנייה, הליגה היוונית השנה הצטמצמה בארבע קבוצות בגלל המצב הכלכלי והקורונה, אז יש מקום, ברוך השם. אז ברגע שהמהלך הזה יקרה, אולימפיאקוס תחזור לליגה הראשונה, ואז...
תגיד לי, ההוא, איך קוראים לו? נאום כהן מדובאי, שמשקיע בתא ירושלים. למה הוא לא הולך להשקיע שם בפנתינייקוס? שם זה השקעה.
אז שמע, אם אנחנו נהיה מספיק עקביים בסיקור המסיבי של פנתינייקוס, הוא יחשוב שזה באמת הקבוצה של המדינה...
הוא נותן
שחקן ערבי בפנתינייקוס, זאת השאלה.
מה הבעיה? בחייך הם יביאו לא הרבר, הם יביאו שישה. אבל תגיד לי רגע דבר אחר, בוא נה, 8 מיליון דולר, פנתינייקוס 8 מיליון דולר, דה מה הם עושים?
כן, לגמרי, לגמרי.
חבל,
רק לזה מחכים.
אבל איך פנתינייקוס, אתה רואה את המשחק נגד, אתה רואה את המשחק נגד אריס?
כן, כן.
ואיך הם נראים? הם נראים בכלל כמו מה שנקרא קבוצה, או ש...
כן, תראה, מתחילים לראות משהו ככה, לא סימנים של קבוצה, אלא ככה דברים שקטש משנה שם, אירון וייט, אנחנו מכירים אותו כשחקן פנים, עולה פתאום בחמישייה בעמדה מספר 3, ושחקנים שעד עכשיו לא נספרו בכלל, כמו מרקוס פוסטר, אקס חולון, וזאק אוגוסט, מקבלים דקות פה ושם כדי, כאילו, באמת, שלפחות נחשוב שהם מקבלים צ'אנס אמיתי. אז רואים, הוא בשלב הניסויים עדיין, ומפה לשם נוצר לו משחק מאוד מאוד חשוב השבוע, כי פנאתינייקוס מארחת ביום חמישי, משחק בית ראשון שלו, ביורוליג התחיל, כי הקבוצה הכי גרועה ביורוליג, שסוף סוף פיטרה את המאמן שלה, את קורטינייטיס, בסוף השבוע, וזה משחק שהוא חייב לקחת, אין לו הרבה משמעות מבחינת הטבלה, או...
כן, זה לא שם...
אבל אם אתה לא מנצח בבית את חינקי, הלאה, יסתור.
תשמע, ילמד ספרופולוס מקורטינייטיס. אחרת זה יהיה גם הסוף שלו. אם אתה נותן לשחקן אחד לעשות על המגרש בלגן, אתה חי ומת איתו. ורמון.
זה נכון, אבל אני לא חושב שסקוטי ווילבקין הוא באופי שלו דומה לאלכסי שווד. כבן אדם, וגם כשחקן. אנחנו רואים אותו זורק 15 זריקות ל3 במשחק לפעמים.
את אלכסי מעניין אלכסי.
מה?
את אלכסי, מעניין אלכסי, המספרים שלו, הכדור אצלו, אין לו בעיה גם לגמור משחק עם 3 מ-21 ל-3.
הבן אדם מקבל כסף.
טונות.
חבילות.
טונות.
חבילות.
טוב.
יפה. וייסברג, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
משובח, מה שלומכם?
יפה, תשמע, אנחנו שמחים בשמחתה ושמיכתה. של ברוקלין שמצא פוינט גארד, אני תכף מדבר על קייריך, השתלט בזה, טריפל דאבל, 32 נקודות, כולם מבסוטים.
הוא לא פוינט גארד, אבל לא חשוב.
עשו אותו פוינט.
הוא היה פוינט, הלילה.
זה משהו שחק.
לרגל סופת הרעמים והברקים שיש עכשיו, אז הם שחזרו את ימיהם היפים מאוקלאומה סיטי סנדר. ביחד, קווין דורנט וג'יימס ארדן, האמת שבכל הימים שלהם ביחד, הם אף פעם לא קלו ביחד 74 נקודות במשחק, ואתמול זה קרה להם במשחק הראשון בברוקלין, מן הסתם, כשארדן עזב את אוקלאומה סיטי, הוא היה שחקן שישי, צעיר, והיה צריך את הכסף, מה שנקרא, והיום כבר יש לו את הכסף.
מה שנקרא, I was young and I needed the money.
בדיוק. והיום משהו בעיקר מחפש זה משהו לסרי לצאת משלו מהבית, כי ביוסטון כבר תם השלטון שהיה אוהד כלפיו, והוא דחף את דרכו החוצה בדרכים מאוד מכוערות, אבל בברוקלין הוא נראה שחקן חדש, כלומר מישהו כתב את זה אתמול בלילה, הוא היה כמו שאתה מביא בפעם הראשונה את בן או בת הזוג שלך לפגוש את ההורים, והם נוסעים להיות הכי נחמדים שיש, אז ארדן באמת התחיל.
אבל יעבור לו סורוקה, אנחנו מכירים אותו, סתבוע לו בדם. תראה בתחיל הבלגן.
שיכול להיות שכן ויכול להיות שלא, כי הרדן, כי הרדן באמת יודע שמשהו מוטל על הכף לא פחות, זאת המורשת שלו. כלומר, אם ג'יימס הרדן יבוא ויהרוס ויגרום לזה שברוקלין לא תמצא את הפוטנציאל שלה, זה לגמרי יהיה עליו או על קיירי. אבל יש שם שני חבר'ה שיכולים לחלוק באשמה.
באמת, איך שהם יחלקו את האשמה זה הדבר האחרון שאותי אישית מעניין. אני, אם ציטטת מישהו שכתב, אז היה טור ענק של אלון עידן בארץ ביום שישי, והוא אומר, אני כל כך שמח שהגיע הרדן לקבוצת הקומיקס הזאת, סוף סוף יהיה סיבה לקום באמצע הלילה ולסנוע מישהו.
בדיוק. גם אותו וגם את קיירי. כן, אני תראו, זה שני, זה באמת, הרדן היה במצב רוח של למסור, והיו שם כמה התקפות שראיתם איזה פוטנציאל יש לברוקלין, זה לא רק הרדן ודורנט, זה קיירי כשיחזור, זה גם העניין שעליהם מנצח סטיב נש, ובעיקר מייק דנטוני שהוא גאון התקפי, הם עשו שם מהלכים שהרבה יותר מלכדרר, לכדרר, לכדרר 20 שניות ולמסור, היו שם מנעות כדור וחילופים ושלשות חופשיות, ובאמת הרדן נכנס בצד אחד.
אתה יודע, אני ראיתי קצת זה, אתה יודע, זה כמו exhibition game. כולם מנסים להראות, כן, אנחנו יש לנו כימיסטרי, כימיסטרי, בהכל, בכל השטיות.
מי זה הקבוצה שהייתה אמורה להפריע?
אורלנדו.
אורלנדו בלי מרקל פולץ, עדיין לא ניצחה.
הבנתי.
זה לא דוגמה הכי טובה.
בוא נעבור לפן הרפואי של הליגה. מה קורה בוושינגטון? דני, אני מקווה, שלילי ושומר על עצמו. אבל מה עם השאר שם? כולם שם, אתה יודע, מדבקים אחד את השני.
אז כרגע, שוב, היינו במצב יותר קודר בשבוע שעבר, וכרגע יש רק שתי קבוצות שהן מושבתות. זה אחת מינסוטה, בגלל קארל אנטוני טאונס, ועוד שחקן אחד, ווושינגטון שיש שם, שפחות או יותר מרכזת את רוב הקורונה של הליגה. שישה שחקנים חיוביים היו בשבוע שעבר, ועוד שלושה בבידוד, משהו שיש להם שישה שחקנים בריאים, כי גם ווסטבורק פצוע ותומאס בריין פצוע, ושישה שחקנים אי אפשר לשחק, אז נראה מי מהם יצליח אולי לצאת מהבידוד ולחזור. יום מביאים שחקנים בשרלוט, זה המשחק הבא שאולי יוכלו לשחק בו. בואו נקווה באמת שמצבו
של דני בבידוד או מתאמן או שומר על שגרה מלאה?
זהו, שוב, אני לא, הם שומרים בקנאות על החלק מהאנשים משתפים, או שזה יוצא החוצה התקשורת, או שהם משתפים כי אין ברירה, אבל בוושינגטון, חוץ מהצ'ימורה ווגנר, אנחנו לא יודעים מי השחקנים הנוספים שנדבקו כרגע. אז בואו נקווה שדני בסדר, ושוב, אגב, גם רוב שחקני NBA שבסופו של דבר נדבקים, כמעט כולם עדיין במצב רפואי טוב, והם לא בקבוצת סיכון, והם יוצאים מזה, והם חוזרים לעצמם, והרבה פעמים גם לא רואים שום סימנים. אגב, הרדן בעצמו היה חלה בקורונה בקיץ, אתמול הוא נראה בסדר גמור.
תשמע,
מאז הוא רק מדביק אחרים.
בדיוק.
תשמע, אם אנחנו בענייני רפואה, יש סיפור מדהים על קריס לברט, שעבר בטרייד מברוקלין לאינדיאנה, ובבדיקות הרפואיות באינדיאנה גילו אצלו סרטן. הבן אדם ניצל, אני מקווה, בזכות הטרייד והבדיקות הרפואיות עכשיו, מכיוון שהוא בעצם, לקחו אותו אבל הוא מושבת, הוא מקבל, לא הוא, אינדיאנה מקבלת מברוקלין $2.5 מיליון פיצוי. לא, יפה מאוד, ובחירת סיבוב שני ב-2024. תשמע, אני אומר לך, זה באמת מקצוענות לאילה ולאילה.
כן, יש באמת מין נוהג כזה שהשחקנים חייבים לעבור בדיקות רפואיות לפני
בצדק, בצדק.
כן, ועכשיו אנחנו רואים...
קודם כל שהשחקן יהיה בריא, אתה יודע, כסף וכל זה שטויות, הוא היה משלם את הכסף.
אולי הוא ניצל בזכות הטרי.
הלוואי.
כנראה שכן, עכשיו לברת גם בן אדם שבחרו אותו במקום נמוך יחסית בדראפט, בגלל שהיו פציעות קשות מאוד בקולג', אחר כך היו לו עוד פציעות קשות במקצוענים, והוא הצליח להתגבר על כל זה, והוא נראה מצוין העונה, והוא היה אמור לפרוח באינדיאנה.
איזה מספרים יש לו?
כן, זה איש נחס, מסכן. אבל תראו, אינדיאנה עדיין בחרו לעשות את הטרייד הזה. הם רצו, הם יודעים שאולדיפו מסיים חוזה בסוף השנה, הם יודעים שגם אולדיפו, למרות שזה נראה כבר יותר טוב, עדיין זה לא אולדיפו שלפני הפציעה. הם כנראה אלו שהם לא יכולים להשאיר אותו ללברת, יש חוזה מאוד כמה שנים קדימה. ושוב, אינדיאנה עם כל זה, זאת קבוצה שאם היא לא תיקח חליפות, זה לא שמישהו שהם יעופו ראשים וילכו הביתה. אז הם מעדישים לחכות.
תגיד לי, העובדה שבאמת המזרח הרבה יותר חלש במערב יוצרת סוג של עניין, אבל אני רואה, אתה יודע, כל המפגשים המסקרנים, נגיד פילי מפסידה לממפיס ואצטרה אצטרה, השאלה אם המזרח יכול לשלוח יריבה בסוף, אתה יודע, בסוף הסיפור.
מה זאת אומרת, ברוקלין לא מספיק טובה?
אני לא יודע אם ברוקלין תעלה, תמיד יש את הכוכבים וכאלה. אין שם אף שחקן, אתה יודע, עם טבעת חוץ מקירי.
אני לא רוצה...
וקירי כרגע, אתה יודע, הוא שחקן שולי בקטע.
אני לא רוצה להרבב משאלות לב, אני מקווה שהיא לא תגיע, אבל בסדר.
היום אני חושב שהמזרח, בעונה הנוכחית הוא כבר מתחיל להיות פחות חלש. אם אתם מסתכלים על זה, על המעבר של כוכבים ועל צמיחה של כוכבים, אז יש לנו באמת קווין דורנט וג'יימס הארדן, שניהם עברו מהמערב למזרח. ג'ייסון טייטום בבוסטון פתח את העונה ברמה של טופ 10 MVP. ג'ואל אמביד בפילדלפיה פתח את העונה ברמה של טופ 10 MVP. יש לא מעט שחקנים שאתה רואה שהמזרח פתאום מתחיל להצמיח 3-4 קבוצות, אתה אומר, אוקיי, אם הן מגיעות לגמר, וזה עוד לפני שמדברים על מיאמי, שגם שם יש דברים יפים שמתפתחים. אז בסופו של דבר המזרח עדיין אולי פחות עמוק, אבל אני חושב שאנחנו לאט לאט מתחילים לראות איזשהו איזון של שחקנים שעוברים מהמזרח למערב, וגם שחקנים מצוינים שצומחים במזרח, הנהלות טובות יותר במזרח, מאמנים שנותנים להם את החבל ולפתח שחקנים, ולאט לאט אני חושב שהמזרח, גם אם הוא לא נהיה חזק יותר מהמערב, כי המערב מטורף, המזרח נהיה לגיטימי. אני חושב שלמשל אם ברוקלין תגיע לגמר, ואם באמת לא יצליחו שם לפרק שום דבר ברמת הכימיה, ברוקלין יכולה לקחת אליפות. נכון, נשים את זה על השולחן, גם מול הלייקרס, בטח אם זה תהיה מול קבוצה אחרת.
בסדרת פלייאוף על אליפות, אתה יודע, צריך גם לעשות הגנה אפס. כן,
קודם כל, קווין דורנט הוא שחקן הגנה מצוין. ג'יימס הרדן הוא לא שחקן הגנה רק שיודעים להחביא אותו, ויש שם שחקנים שיודעים לשמור, האריס יודע לשמור, וברוס בראון יודע לשמור, וג'ף גרין שומר טוב. שוב, עם כוח אש התקפי כזה, אז נכון, צריך לעשות הגנה, אבל יהיו להם, אני חושב, יש להם הרבה כלים, ואגב, הם לא סיימו עדיין את הסגל, הם עדיין יעשו עוד איזשהו טרייד או שניים, לדעתי, כדי לחזק באמת, אולי להביא איזה גארד שומר טוב, אולי להביא איזה עוד סנטר טוב. ברוקלין עוד לא סיימה, וברוקלין נראית מצטיינת.
איזה מילה טובה, אנחנו באותה מה שנקרא עיר, ברוקלין זה בסך הכל רובע של ניו יורק, הניקס הצליחו להפסיד לקליבלנד, תשמע, הם פתטיים, שזה פשוט לא להאמין.
כן, תראה, שמחנו, התלהבנו, היו 5-3, מאז כמה, 5-6 סנים מוצפים.
לא, היינו 4-4, ומאז התחלנו כרגיל להידרדר.
כן, בדיוק. עוד פעם פציעות ועוד פעם דברים, אבל כן,
שוב. לא, זה לא למאכל אדם. זה פשוט, אתה יודע, זה שריטה. זה שריטה להיות אוהד שלהם, פשוט שריטה. טוב, זה מה יש. סורוקה מן, המון תודה.
שמחתי לעזור.
חזרנו, עדיין תיקו אפס במפגש בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד. זאביק זלצר, ספורט אחד, אנחנו חוזרים אליך, התרשמות.
ערב טוב, תראו, בינתיים קלופ אומר שההגנה הכי טובה זה התקפה, ובינתיים זה בא לידי ביטוי ביכולת של ליברפול, שהיא טובה יותר, תוקפת יותר, אבל לא מצליחה להכניע את ההגנה המתוגברת של מנצ'סטר יונייטד. אבל עכשיו בדיוק הדקה ה-60, וזו הדקה אולי ש... סולשר חיכה, הנה עכשיו קבני עומד להיכנס למגרש, וזה אומר שיונייטד עכשיו תלך יותר על התקפה, ולמרות שהוא מבטר על מרסיאל, אבל היא תעבור לשחק עם שני חלוצים, עם רשפורד, עם קבני, והוא לא מבטר על ההגנה המתוגברת שלו, אבל הוא מכניס את קבני, ואולי זה יעשה את השינוי, אבל בינתיים ליברפול טובה יותר, לא מספיק כדי להכניע בינתיים מדחיה, דווקא מנצ'סטר יונייטד בהתקפות המתפרצות שלה הגיעה ל2-3 מצבי הפקעה, אבל גם היא לא ידעה לנצל אותה.
תשמע, אני חייב את העניין שלך, מה שקורה באמת בצ'לסי, עם זה שבאמת אמנם ניצחו וכאלה בזה, אבל לא סופרים שם את המאמן, ואברהם אמנם בדובאי, אבל עושה כבר סטרצ'ים. איך זה, מה קורה שם?
אני לא יודע, אתה יודע, זה הכל בגדר שמועות.
תשמע, השמועות שאני רואה בסקאי וכאלה, זאת אומרת, זה מגיע. מה שקרה שמועות, קודם כל שמועה זה עובדה שנולדה כפג, זאביק. דבר נוסף, זה בדרגים הגבוהים של המאחרים, לא, אתה יודע, ערוצים זניחים.
כן, אתה יודע, זה פועל יוצא של התוצאות. צ'לסי עם השקעה כל כך גדולה, לא מצליחה להשיג את התוצאות, ונמצאת לאו דווקא בחלק העליון, יש... 6-7 קבוצות שנאבקות כרגע לאליפות, וצ'לסי לא ביניהם, וזה בוודאי גורם לכל השמועות האלה ולכל התיאוריות, ולא יודע, לי זה לא נראה כרגע, לא נראה לי שמישהו בצ'לסי ייגע בלמפרד ולמפרד יוכל להמשיך, אתה יודע, ברעיון כן. של למפרד לעומת, שמעתי אותו אומר, הוא אמר שהוא לא מודאג, הוא עושה את מה שהוא יכול, זה עיקר זמן לחבר את השחקנים, הוא לא מודאג, אבל בוא נראה, כדורגל יש הפתעות.
זביק, תודה.
תודה לכם.
אריה, אני רואה פה
פוסט. 0-0 באנגלית נשמע הרבה. 0-0.
ניל.
בוא נדבר על הקטע, יש עכשיו פוסט של מושיקו חוגג בפייסבוק, וכך הוא כותב, עומר אצילי בחר בחיפה, הוא פתח לי את העיניים בקשר לסמלים בכדורגל הישראלי. הקשיים בעסקה עם השייח, מדובר על בן חליפה, מראים על גזענות בדרגים הגבוהים.
מה הקשר של עומר אצילי עם ביתר ירושלים, הסמל והשייח? תסביר לי.
אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה זה שמבין במאחריות וכל הדברים האלה.
אני מבין שאם, תראה, הוא יכול להיות שהוא חי באשליה, שאם היה עסקה עם השייח, היה קצת פניון זה בפולנית.
היה הרבה.
היה הרבה פניון זה.
קודם כל מה שנקרא ביילינג אאוט, לוקחים את הגוזלים שלנו, מחזירים הביתה.
הביתה. אבל נניח, היה כסף, ואז אצילי היה בא לשחק בית ירושלים. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הייתי עושה סקר בין כל שחקני ליגת העל, שאין לי מושג מה דעותיהם. אם אתה יכול, באותו כסף, ללכת לבית ירושלים או למכבי חיפה...
אני מבין, אתה חותר גם בפחות כסף.
אני אומר, אני רוצה לדעת מה כולם, מה הקשר שזה לגזענות? מה הקשר לגזענות? מה הוא מכניס
שם? אבל זה מילה יפה. הוא גם בטלוויזיון אמר בזה, אמר ללוקאץ', לא ללוקאץ', סליחה, לדני... דני קושמרו,
נו.
שבגלל שהוא לא 8200 וכאלה, אתה יודע, אז לא אוהבים אותו.
אז לא אוהבים אותו, תשמע, אם לא אוהבים אותך, אז תבדוק את עצמך, אבל לא חושב שלא אוהבים אותו. אני חושב שחוגג קיבל באמת, במאבק שלו בגזענות, קיבל תמיכה מקיר לקיר. מה אתה רוצה? אני קניתי מנוי לביתר. אז אני שואל אותך, מה אתה דוחף גזענות? זה בעיניי זילות של המאבק בגזענות. בגלל שהוא הלך למכבי חיפה, אז יש בזה גזענות?
תשמע, אין בזה שום...
דרך אגב, הוא שיחק כבר בביתר.
נכון, היה לו גם תקופה טובה בביתר.
נכון, אז אם הוא היה גזען, הוא גם לא היה באז. למה הוא באז? איזה מין...
טוב, אז הוא בא עם טביב. טביב לא דיבר על גזענות, רק קצת.
טביב אבל אשכנזי, זה משהו אחר.
לא, אפשר לשאול שהצילי, אתה יודע, עכשיו ממש נולד בפוניבש. אבל זה לא משנה, להכניס את הקטע הזה, זה באמת...
לא הבנתי, לא הבנתי.
זה דוחה קצת, אני חושב. קצת דוחה.
כן?
קצת דוחה. אבל בסדר, אתה מבין מה אתה אומר, מה יהיה עכשיו? הרבה פוליטיקה וכאלה, ופה, נו, מה אתה...
מה פוליטיקה? אתה מבין?
לא, לא, לא ספורט, לא ספורט. פוליטיקה אחרת שלנו, שאנחנו חיים בכל יום, אז אוהב ספורט, יש גם פוליטיקה.
אני הבנתי.
כן, מה?
תשמע, בוא, אני, בדעתי, צריך כבר להכריז בחירות חמישיות. לעשות ישר חמישיות. כי... הרי ברור לגמרי מי מנצח פה הבחירות.
כן, אבל יש פה קטע שאנחנו יכולים לצאת
נסק... אתה מאמין לגונבי הדעת, לגדעון סער ול...
אבל יש ראשי ערים, יש ראשי ערים. למשל חולדאי, שכרגע הוא גם ראש עיריית תל אביב, יפו, וגם מתמודד ברשימה שנקראת הישראלים, נכון?
חולדאי.
חולדאי.
כן.
והוא אמר שבאחד... באחד במרץ, באחד במרץ נדמה לי, הוא פותח את העיר למופעים, בספורט וכל הדברים האלה.
נו.
הוא לא יכול, זו החלטה לא עירונית, זו החלטה ממשלתית.
מה אכפת לו? הוא כבר...
אתה אומר, הוא אמר ונגמר. סליחה, שר מתקן אותי, הוא יודע יותר טוב. באחד בפברואר, זה אוטוטוט.
למה? כי הוא יודע אחד שיהיה גשם.
לא פלופי, נכון?
לא יהיה במה למופעים.
תקשיב, אבל הוא יפתח גם את הברבי, הוא יפתח סטנדאפ, הוא יפתח תיאטראות.
נו.
הוא פותח הכל, הכל, פתוח כמו לא היה קורונה.
תשמע, אביב גפן לא צריך את ההופעות האלה, הוא כבר קיבל כסף מביבי.
לא.
הופעות לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו כסף, הוא כבר קיבל.
תקשיב, הבטיחו להם 70 מיליון שקל.
אתה לא מבין.
תקשיב.
ה-70 מיליון זה לא להם.
לא.
יחלקו את זה לרשויות מקומיות של הליכוד.
אבל תקשיב,
והם יביאו אומנים.
הוא עשה עליו סיבוב חבל על הזמן. שמעתי היום את אסתי זקאים, שהיא יושבת ראש ארגון השחקנים. אתה מבין? אז קודם כל נתנו כבר 44 מיליון, רק 16 חולקו. רק 16 היה שימוש.
הלאה.
היתר מחכים.
אין מה לעשות עם הכסף.
כן, היתר מחכים. אז עכשיו יסלימו להם. תקשיב, בוא נעמד. תשמע, לפגישות האלה צריך לבוא רואה חשבון. תאמין לבדוק מה נגד מי. שהוא מבטיח לך.
אם אתה מחבר את ביבי לפוליגרף, יש קצר בכל גוש דן.
למה רק גוש דן? זה מחברים אותי לפוליגרף. זה קצר בגוש דן.
אני פעם לחצתי לו את היד, התברר, נשארו לי ארבע אצבעות.
תקשיב, גוש דן זה אני. אתה מבין, אבל אם אתה מחבר אותו, זה באמת, אתה יודע, נפילת מתח בכל המדינה. כולל מקומות אסטרטגיים.
אבל זה יפה, שאנחנו כבר חברים.
אבל לא, עזוב אותו עכשיו.
אנחנו חברים של ערבים.
כן, כולם. אין, הרברים איתנו. אבל אני עכשיו ביבי לא מעניין אותי. אני מעניינתי עכשיו ב-1 בפברואר.
מה יש?
עוד 13 יום.
נו, אז מה יהיה? 14. מה?
חולדאי פותח את תל אביב. מה אכפת, איפה אני גר?
חולדאי אבל בורח מתל אביב.
קודם כל הוא פותח.
פותח ובורח.
לפחות חודש וחצי עד הבחירות, הכל יהיה פתוח.
רוני, תישאר.
סולת, יש גשם זלעפות.